בואו בואו אליי, כולם לעמוד סביבי במעגל לתדריך זריז. יש לנו היום דרבי על הראש ולא נצליח לעבור את זה בלי הכנה טקטית כמו שצריך. כולם עיניים אליי.
כן, כן בוס.
יפה, אנחנו חייבים לצאת מהמשחק הזה בשלום. אסור לנו לאבד את הראש.
כן, בוס.
מעולה, איך נעשה את זה? אנחנו צריכים להיזהר מאוד מפריצות של האגפים. הם הכי מסוכנים שם ויכולים להכיב לנו. לשים לב כל הזמן עיניים למעלה, מי בא מימין ומי בא משמאל. יש הבנה?
כן, בוס.
מצוין. לשמור על ריכוז כל הזמן. אני צריך אתכם איתי. כשאנחנו בהגנה, הכי חשוב לצופף את הקווים ולא לתת להם לעבור. אם מישהו מתעייף בסגירה, השני מחפה עליו. זה חשוב מאוד.
כן, בוס.
דבר אחרון, להרים כל הזמן את הראש. הם יכולים להכיב לנו על הקרקע, אבל גם מסוכנים מאוד באוויר. אל תשכחו את זה.
בוס, בוס.
כן, מה?
תגיד, מה עם קצת התקפה? אתה לא רוצה שלפחות ננסה לבעוט לשער מתישהו, משהו?
לבעוט לשער? על מה אתה מדבר?
על הדרבי, על מה אתה מדבר?
על היציאה מטדי לאוטו שבחנייה.
שלום לכולם, אהלן וסהלן, וברוכים הבאים לפודקאסט המון, הפוד של אוהדי הפועל ירושלים. אנחנו נמצאים כאן במשרד הנבל של ג'יימס בונד של שוורצברג, משרד תל אביבי, אפוף מסתורין ומלא בבריכות קרישים מתחת, אבל כיף להיות פה, שוורצברג. תודה שאתה מארח אותנו, וכמובן נציג את חברי הפאנל. כבר פניתי אליו, אבל זהו אהוד, ילד לא אהוד, שוורצברג.
אהלן, שלום, ערב טוב לכולם.
אין לך כפתור?
לא, היחידי שאין לו כפתור זה שוורצברג, כי עוד לא מצאתי איזה שוורצברג אהוד, ולא שלקחתי ממך את הזה.
מצוין, מצוין, אפשר להתקדם.
למה בכלל החזרתי לו שיחה, אין מקום בעשה.
כן, אבל כמו ששמעתם, עכשיו מגיע הכפתור שבאמת באמת רציתי ללחוץ עליו תמיד. אוכשטיין, זה בשבילך.
בן מרקוד, שואם רוטנברג הפועל.
תרשיש, עליך וחבתך.
שואם רוטנברג הפועל. שואם רוטנברג הפועל.
תרשיש, הוא חיבה את הזה, מי נתן לו גישה לכפתורים.
נתתי גם כמה שניות פה.
כבוד גדול להתארח פה אצלכם, בעיר הנוראית שלכם, עם בלחות. אבל אני שמח להתארח פה איתכם ולהכניס קצת תובנות ומחשבות נכונות ורוח חיובית אצלכם פה בפוד השלילי הזה.
אז כמו ששמעתם אלינו, מתווסף, מתייצב, אורח שלנו כאן בפוד התל אביבי, הרוח הירושלמית והרוח החיה מאחורי הפודקאסט המון, הלא הוא שואם רוטנברג הפועל. איזה כיף שאתה פה, שואם.
כיף להתארח.
ו... לצערנו, הנה הוא כבר מוכיח ושמעתם אותו מתקרב במסדרון, צועד לאט לאט, מוריד את המסכה ונמצא פה.
אני צריך לעשות את הנשימות.
כן, ככה. זה נראות שנשימות בטלפון זה כבר משהו אחר, כן. זה נבל מסוג אחר.
לקריירה המקצועית שלי.
תגלה גם למאזינים שהוא גם בא... הוא בא טעון היום,
הוא בא טעון. וואי, הוא בא טעון. דיברנו שנייה אחת פה לפני השידור, קצת מדברים, הולכים רכיל על מה קורה בקבוצתנו האהובה, ותרשיש על 120 קמש, כאילו הוא עצבני שעבר דירה היום, כאילו לא יודע מה
שני הדברים עליו. נכונים. אני עוד התעצבן בהמשך הפוד לדעתי, אבל כן, יש לי הרבה חששות לקראת העונה.
איזה כיף.
לך? לא יכול להיות.
אין מצב. תאמין או לא?
רגע, אתה לא...
לתרשיש יש חששות.
זה כל כך לא, 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 לא הדמות שלו. Okay. ולא,
That's
זה...
a first.
Off כן. Off
גם אני צריך להוריד חלודה מהפגרה, לא מצליח לדבר כל כך. אולי זה גם מהתרגשות. סיפרתי באחד הפודים האחרונים שהנחיתי, אבל בשבוע הבא אני עוזב אותנו לשנה, אולי שנה וקצת, טס לנחר בנוסע בעקבות האהבה.
השאלה.
השאלה, כן. עם אופציה לרכישה של...
לייטון אוריינט.
כן, בדיוק. אז אני מתרגש וכיף לי להיות פה. 140 פרקים זה הישג מאוד יפה, ו... כיף לעשות את זה איתכם, חברים. אבל עכשיו הגיע הזמן לדבר על מה שלשמו התכנסנו, וזה קבוצתנו אהבה, הפועל ירושלים, שממש לפני כמה ימים ניצחה עוד דרבי. זה משהו שלא אמרנו 30 שנה, ובשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש האחרונות, כבר יוצא לנו להגיד כמה וכמה פעמים, איזה כיף גדול. מעבר לדרבי גם נתייחס אולי לשאר משחקי גביע הטוטו, למרות שכבר דיברו עליהם קצת, אבל בכלל על פתיחת העונה, לקראת המשחק מול מכבי פתח תקווה, על השחקנים שאולי עוד יבואו, וכאלה שלצערנו קראו את כל שלושת הרצועות של הברך, שזה באמת טרגדיה ספורטיבית, אנושית, זה לא משנה איזה רמה של שחקן היה מתגלה בסוף. שוורצברג,
מה אתה מחזיק שם בטלפון? זה נראה שאתה מוכן, דרוך.
את הברך של ספינן.
הוא משחק. בכל זאת, בין האנשים החזקים במועדון, אולי מתעדכן מה צריך להגיד, מה לא, וזה. נפתח בדרבי?
תשמע, זה שקר גמור. טנדו הוא זה שבא לנו עם כל מיני דיווחים מתוך המערכת, מה קורה.
לא, אני עשיתי...
אתה המקורב למועדון, תודה בזה.
אני גורם המקורב למועדון. אני זיהיתי סיטואציה עיתונאית, ועם החושים העיתונאים המפותחים שלי חיפשתי לנו ידיעות, וחלקם ידווחו או לא ידווחו בהמשך.
שוורצברג, זה שהוא אמר, דיבר על קרישים פה מתחת לשולחן, בזה זה מסתיים? לא יהיו פה עוד שיחות חיות היום בפוד בתל אביב?
כן, כן, חד משמעית. אגב, אני רוצה להגיד לכם, אפרופו, אם כבר התחלתי לדבר על חיות,
יש, כן.
שראונו ספינן נפצע.
צריך לתת לו לפני שהוא, כן.
ותשמע, היה לי, האמת שגם בדיוק גדעון מאזיננו האגדי, גם כן חשב על אותה החיה, שואל אותה החיה כמוני, רציתי לשים את ספינן שונר צפוני, שזה, הוא מאוד דומה לו, הוא מאוד קטלני, אבל בעקבות המאורעות האחרונים, הוא ייאלץ להסתפק בתואר דג סלומון.
דג סלומון. יקר וסוחה נגד הזרם?
לא, פשוט, אתה יודע, יושב במקפים, אני ככה.
מסכן ספי, כל זאת ועוד. היה גם משחק...
גם אנחנו מסכנים,
גם אנחנו מסכנים, כן. גם אנחנו מסכנים. היה גם משחק, לא הרבה כדורגל גדול היה שם, אבל בכל זאת היה משחק, אפשר לדבר עליו, מי שרוצה להתחיל. האורח שלנו, כן,
בסדר,
האורח.
אני אתחיל, אני פשוט מעדיף קודם לתת לתרשיש לדבר, ואז לסתור את דבריו, אבל אין לי בעירה, אז אני צריך להתחיל, אבל... אנחנו בעצם רואים מגמה של כדורגל שאנחנו הולכים לראות העונה, או לפחות מה שזיו אריה מנסה לבנות, ואני חושב שאנחנו קצת רואים עכשיו את ההתנאה של הדבר הזה, ואנחנו רואים הרבה הרבה משחקי צירופים במרכז המגרש, כלומר כל המצבים שלנו צריכים להתהוות מתוך משולשים שקורים במרכז המגרש. אנחנו רואים את זה הרבה עם אופק, עם אלטמן, עם נידם ששיחק במשחק האחרון, אז אנחנו רואים שמשם אנחנו מנסים לייצר מצבים. וזה קצת יוצר איזשהו קיבעון, זה משהו שראינו בדרבי, כי כן ראינו שהקבוצה שלנו מצליחה איכשהו באמת לייצר שטחים במרכז המגרש, אבל הפעולה האחרונה תמיד הייתה חסרה. אבל מצד שני, אם הדברים קצת נתקעים, אז אפשר גם לחפש אלטרנטיבות התקפיות, אפשר לחפש... לעשות התקפות מתוך האגפים, ולא בהכרח הכל צריך להתחיל מהאמצע, אבל בסך הכל, מול קבוצה ששיחקה מולנו בונקר מוחלט, צריך להתחיל מזה שלא מקבלים שער, למרות שהתקפה לא הייתה להם במשחק הזה, צריך להתחיל מלא לקבל שער, וצריך טיפה יותר יצירתיות מול קבוצות שמתבנקרות, ואני בטוח שיהיה לנו בצורה שבה אנחנו בונים את הכדורגל שלנו עכשיו, יהיה לנו הרבה יותר קל מול קבוצות שלא באות להסתגר.
ככה, כמה דברים. א', זה נכון, העניין עם האמצע והמשולשים שלנו, אנחנו רואים את זה כל גביע הטוטו, שזה זה מוטיב חוזר במשחקים, ורואים ממש שעבדו על זה הרבה, השחקנים גם מאוד מאומנים, הם יודעים, גם כל אחד שנותן פס יודע לאן הוא רץ. אני חושב שהדבר המשמעותי שאנחנו רואים השנה שלא ראינו קודם, זה את עניין המגנים שבהתקפה ממש עוברים לאמצע. הם ממש כאילו, אגבד יש קצת פחות, זה קצת פחות בולט אצלו, אבל ממש רואים עם יאו, לא רק עכשיו שהוא היה בשמאל.
זה שהוא מגן או זה שהוא הולך לאמצע? כי שניהם לא כל כך ברורים
אצלם. אתה רשע מרושע.
תשמע, אתה רשע.
שב בשקט.
אין לך, אין לך.
אין לך לב.
שיגיע תוכה תדבר.
בקיצור, אנחנו רואים עליהו, שזה משהו שתחיל בכדורגל העולמי בשנתיים האחרונות עם פפ וכאלה, שהוא ממש כאילו, אתה רואה אותו, שהוא מגן בצד שמאל עם הרגל ההפוכה, והוא בעצם, הוא השחקן, כשאתה יוצא להתקפות מעבר, הוא השחקן שמוציא אותך קדימה, והוא עושה את זה מהאמצע, הוא חותך ממש לאמצע, הוא הופך להיות חצי קשר, וזה נותן לך המון כוח, ההצטרפות שלו, וזה גם אמור וודד את הכנף. אני חושב שמה ששואם אמר על הקצת יציאה מהקיבעון, וזה, אני חושב שזה בדיוק מה בסופו של דבר אנחנו חסרים את מי שאמור להיות המוציא לפועל העיקרי בהתקפה. זה אמור להיות הכנף השני שלך, אם זה יעבוד או לא, אני לא יודע, אבל זה אמור להיות הוא, ואני חושב שכשהוא יהיה לנו יותר פתרון לדברים האלה, כי כרגע אין לנו שחקן שיודע לייצר מצב במשחק עומד. אין לנו את זה, אולי קצת חוזז, אבל מאוד קשה, מאוד קשה לנו.
חוזז קיבל במשחק הזה כדורים יותר מדי מאחור, יותר מדי מאחור.
חוזה זה היה בעיה, תרשי ששמח לשמוע אותה, אבל היה לו בעיה שהגבדיש איתו בכנף.
זאת הבעיה היחידה שהייתה לחוזה?
זה אחת, כן, זה מקשה מאוד, זה מאוד הקשה עליו. גם הגבדיש היה חסר ביטחון, והגבדיש לא הבין בדיוק מתי הוא נכנס לאמצע ומתי לא, ואז גם הקשר לא ממש סגר את הגבדיש, אז נוצר מצב שיש שני שחקנים על חוזה, אז הוא צריך לבוא אחורה כדי לקבל כדור. נכון. לא יודע, זה היה בעייתי.
ואני אגיד לך עוד משהו, הוא היה צריך לעשות הרבה יותר פעולות הגנה, כי הרבה פעמים הגבדיש עשה את התנועה הזאת שאתה מדבר עליה לאמצע, וחוזז נתקע עם שחקן שהוא צריך לרוץ איתו, וזה באמת נתן תחושה גם שהוא לא, כי הוא לא מצליח כל כך חוזז לעשות את ההגנה הזאת, זה לא בטבע שלו, וזה חשף אותנו מאוד מהאגף של הגבדיש כמה פעמים.
ונכון, ועוד דבר שאתה נזכור.
לא עקבי עם זה, עם עניין ההגנה, כי יש לו, היו לו רגעים במשחק, גם במחצית השנייה, שהוא נותן את הספרינט הזה אחורה להגנה, אבל לא תמיד עושה את זה. אבל לפעמים הוא עושה את זה, הוא לא עקבי בעניין.
נכון,
אבל במחצית... זה עניין של ביטחון אצלו, הוא מאבד כדור איזה שתי כדור שתיים ויורד לו כל הביטחון.
ובמחצית השנייה הוא הלך טיפה יותר לאמצע, אחרי הפציעה של ספינן, ואז באמת הוא גם יראה יותר כדור, כנראה באמת קיבל גם יותר ביטחון, היה נראה יותר טוב, ואז הוא גם באמת נתן את הספרינטים שאתה מדבר עליהם. זה באמת שחקן שכאילו, אתה מקווה שהוא יקבל קצת הכדור לרגליים, ישחק, ואז הוא באמת ייכנס למשחק. ראינו את זה בכל המשחקים עד עכשיו, שברגע שהוא מקבל כדור, ברגע שהוא קצת משחק, קצת מעביר פסים, הוא מקבל קצת ביטחון ועושה דברים יותר מעניינים.
כן, כישרון יש שם גדול מאוד.
צריך גם לזכור שאנחנו לא רגילים לזה כי הפועל ירושלים, אבל זה משהו שמתקשים בו בכל העולם. לייצר מצבים נגד בונקר זה קשה מאוד, בטח נגד קבוצות כמו קבוצות שהבוקסיס מאמן, שזה המיומנות שלו. זאת אומרת, לעלות עם חמישה בהגנה, לסגור את המשחק ולחכות למתפרצות, קשה מאוד מאוד לייצר נגד קבוצות של הבוקסיס מצבים, בטח לקבוצה כמונו שמוגבלת מאוד במשחק העומד שלה.
ושוב, אני אגיד עוד משהו, אני חושב שהשתי דקות הראשונות היו מאסטר קלאס, שלך היינו רוצים לראות את הקבוצה, והם נגמרו בביתה של אלטמן, שמהיציאה הייתה נראית קצת רחוקה, אבל בתקציר פתאום ראיתי שהיא הייתה יותר קרובה ממה שחשבתי.
ראיתי בטלוויזיה, וזה ממש היה...
מאוד מאוד קרוב, וזה מה שאנחנו רוצים, המשולשים האלה ששום מדבר עליהם, המגנים שנכנסים לאמצע. אגב, בכללי אני חושב שזה יהיה הרבה יותר יעיל אם יאו דווקא יעשה את הדבר הזה מימין ולא משמאל.
בטוח, אני בטוח שזה לא, גם מה שמתוכנן.
אומר, אני לא בטוח שבהתקפה דווקא זה...
בדיוק, כי הוא דווקא נכנס, עם, שהוא נכנס להתקפה, לאמצע, הוא נכנס עם רגל ימין, ואז הוא יכול להיות אולי קצת יותר יעיל. אבל גם בזה שהוא יהיה באותו אגף של חוזז, לדעתי זה מאוד יעזור לשניהם. גם בגלל שיהו, כשהוא באגף ימין, אז הוא יכול לייצר גם בהגבהה, וזה אלמנט שלא היה לנו בכלל. ההגבהות שהיו במשחק הזה היו פשוט שרורייתיות על גבול, העפתי כדור לרחבה, כי הייתי במצב שחייבים להרים ממנו, אז יהו יוסיף לנו גם בממד הזה, ואני מקווה באמת שיקבלו את ההחלטה הזאת, ויעבירו את, יחזירו יותר נכון, את אופק נדיר, או את גרצ'קין,
אני חושב ש...
לא, ברור שכשהם יחזרו מהפציעות, אחד מהם ישחק בשמאל, אבל אני חושב...
אופק נדיר פצוע?
הוא היה פצוע במשחק הזה, כן.
אוקיי, כי זה מסביר הרבה, כי ציפיתי שהוא יפתח במשחק הזה.
לא, כן, כן, הוא היה קצת פצוע, אבל בלי קשר, גם זיו מנסה את הקטע הזה עם יאו, הוא גם ניסה אותו נגד הפועל פתח תקווה או משהו בשמאל, וזה, הוא מנסה את זה מפעם לפעם, הוא לא היה עושה את זה 90 דקות סתם, אבל הוא כן מנסה את זה.
אז יש לי שאלה לגבי העניין הזה של יאו, כי הטענה שלי הייתה שהסיבה שאנחנו רואים בכלל את יאו משחק בצד שמאל, זה הסיבה שכרגע גרצ'קין היה פצוע, ואופק נדיר היו צריכים לאזן את דקות המשחק שלו, שלא יהיה עליו יותר מדי מעמסה, ושחס וחלילה לא ייפצע גם פציעה חמורה. אז הטענה שלי שכדי לאפשר לאופק את הזמן מנוחה הזה, לאופק נדיר, אז מה שהוא עשה זה להכניס את יאו כמגן שמאלי, כי אין לו אופציה אחרת.
אז זה נכון. סיים, סיים. א', זה נכון, אבל בלי קשר, הוא מנסה גם את הדבר הזה עם יאו, שעם רגל הפוכה, כדי שיוציא את ההתקפות מהאמצע. זאת אומרת, הוא עשה את זה גם בטוטו נגד הפועל פתח תקווה, הוא נראה לי הפועל פתח
תקווה.
הוא עשה את זה גם, שם אותו בשמאל.
אופק נדיר, פתח בצד שמאל, והוא היה צריך לתת את הדקות מנוחה שלו.
גם במכבי פתח תקווה, הגול שחטפנו בסוף זה בחוסר תאום בין נדב זמיר ליאו, ויאו היה בצד שמאל.
פה, זה חוסר תאום בין נדב זמיר לבין עבודת השוערות.
תשמע, הוא בא...
סליחה, הכדור שמגיע לשם ברחבה ולא נמצא בידיים של השוער, זה בדיחה עצובה, באמת. בדיחה עצובה, ונדב זמיר צריך לקחת את הדבר הזה הביתה, ולהתחיל לחשוב איך הוא משתפר, כי זה לא צורה, באמת, הגול הזה, שבאמת, בעיניי, היה סופר מיותר, גם לעונה שלנו, וגם הביא את הדרבי המעצבן הזה, אני חושב שנדב זמיר צריך ללכת הביתה ולחשוב ברצינות איך הוא משתפר.
יש לך עצות בשבילו?
כן, יש לי הרבה עצות בשבילו. אחד זה לא...
הוא יגיד ביטוח לאומי. אל תבקש ממנו בקשות כאלה.
יגיד לפרוש מהמקצוע.
זהו, עצה זה ללכת לאוניברסיטה. ללמוד מקצוע.
עבודה סוציאלית בחיפה?
זהו, אני אכניס אותו, אין בעיה.
הוא כאילו עושה אחוזים.
זה איש נדיב אתה.
כן.
אני רוצה לנגוע בנקודה ששוורצברג העלה, וזה באמת עניין היצירתיות בהתקפה. כי בסוף אנחנו מסתכלים על המשחק הזה מול קבוצה ששיחקה מולנו בונקר, ואנחנו יכולים להגיד שבאמת הפעולה הכי יצירתית שראינו במשחק, בסוף הגיע מאיתי זדה, מה שהוביל אותנו בסוף לשריקת פנדל המאוד מכובדת, לדעתי סניר לוי עשה יופי של עבודה.
צריך להיות מקודם לליגת האלופות, לדעתי.
אחד משמעית, אחד השופטים הבכירים.
הצעירים והבכירים והמבטיחים.
תשמע, סילבה תקף שם בצורה ברוטלית את רויזמן. אני חושב שגם אם הוא לא נגע בו, רק על הניתור החסר אחריות הזה של סילבה, אנחנו קיבלנו את הפנדל. חד משמעית, לא קיבל את האדום שיגיד תודה.
אני נבלתי, זה יציאה פראית, נבלתי.
לא פחות מפראית, אבל בסוף איתי זדה עשה שם פעולה,
נתן מסירה לא טובה אגב לרויזמן, אבל בסדר, לא נשפוט אותו, באמת עשה פעולה טובה.
לא, גם צריך לזכור שזה היה מין כמה דקות כאלה, זה היה שם איזה 3-4 דקות שזה הפך למשחק של...
של
בלגן. לא, ממש כאילו, זה פשוט היה שאלה של זמן איפה הגול יהיה, כאילו היה כל 4-3 שלהם, ואז זה פשוט היה בלגן כזה של... אף אחד לא רצה להגיע לפנדלים באמת, ואמרו יאללה שמישהו ישים גול.
טוטו, שער מכובד, עוד פעם שער לשער הצפוני בטדי,
בדקה
נפלאה, ובאמת חרה על
בטדי. באמת זה קצת זה, ניצחנו דרבי ואנחנו בכלל לא, כאילו אנחנו נתחים פה וזה, זה הפך למשהו שבשגרה, כאילו.
אני אגיד לך, אנחנו הרי אנחנו סופרים את מספר הימים ש... ביתר לא ניצחה דרבי, נכון?
נכון.
ואחד הימים שדילגנו עליו, זה הניצחון בדרבי טוטו הקודם. נכון. כי בסופו של דבר, זה... אנחנו עלינו עם הרכב השלישי שלנו לאותו משחק לדעתי, והם עלו עם הרכב ראשון מוחלש, אפשר להגיד, והם ניצחו את הדרבי ההוא 1-0, והמשכנו בספירה, כי בסוף זה דרבי טוטו, וכבר דיברנו על העניין הזה, שהתחרות הזו שנקראת גביע הטוטו, לא מכבדת את הדבר החשוב הזה שנקרא דרבי.
אני חושב שגביע טוטו גם בתוצרתו הנוכחית לא מכבדת את המפעל הנחמד שהיה גביע טוטו. ההפיכה הזאת למין גביע ווינר גרסת נכון. הכדורגל, זה טורניר הכנה לעונה שכולם עושים בו ניסויים, וזה זה חבל, כי זה נחמד שיש גביע הליגה וקבוצות... קבוצות צנועות יותר יכולות לזכות בו גם, וזה נהיה מין כזה דבר ש... אני בענייני פרידות וכזה, נאלצתי לצפות במשחק בטלוויזיה, וזה היה נראה שלשחקנים, לאוהדים, לשדרנים, לשופטים, לאף אחד אין באמת הרבה כוח ורצון להשתתף באירוע, אבל ניצחנו דרבי, אני מבסוט.
רגע, אני רוצה לחלוק אתכם עוד משהו אפרופו על הפורמט של גביע הטוטו, שהוא באמת פורמט הזוי על גבול האידיוטי, אבל כאילו רק בישראל אתה יכול לקחת כזה דבר מרגש שנקרא סופר קאפ ולקרוא לו אלוף האלופים. שזה כאילו מה שעשיתי ביסודי, שהיינו מנצחים, אז מי שהיה ניצח הכי הרבה פעמים היה אלוף האלופים. כאילו זה בדיחה, באמת. ואז יש לך על זה את הפורמט של גביע הטוטו, שהוא 55 משחקים בבתים שאף אחד לא אכפת מהם, אבל האירופאיות משחקות 1.5. כאילו, זה באמת, אפשר לעשות את זה כל כך הרבה יותר טוב, אפשר לעשות את זה פורמט מרגש, שכיף לראות את הקבוצה שלך. אפשר...
פעם זה היה ככה, זה היה כן, לאורך העונה, ועוד גביע, ועוד מפעל, אמנם שלישי אז... בחשיבותו, אבל עדיין...
קרא לזה גביע הליגה, תשחרר את הטוטו הזה כבר.
אז אני מאוד אמביוולנטי כלפי הדבר הזה, כי מצד אחד אני אומר, זה זמן טוב לפני תחילת העונה, לתת לקבוצה לרוץ מול קבוצות שהיא תפגוש בליגה, לתת לה קצת... להבין את ההרכבים שלה, להבין את השיטת משחק, באיזשהו אירוע שהוא פחות קריטי, פחות חשוב. מצד שני, הלוואי והיה לנו משהו כמו גביע הליגה, שפתאום אין לך הגרלה מלכתחילה מתחילה מזה שכל הקבוצות המקצועניות והחובבניות בישראל מוגרלות אחת נגד השנייה מהשלב הראשון, כמו שיש בגביע האנגלי.
זה יכול להיות נחמד. מרגש מזה, פתאום
מצד שני... אתה משחק נגד קבוצה מליגה ג', פוצעת לך את החלוץ, אתה מתבאס, כמו שאדי גוטלי ממח שימו.
בסדר, יש גם שחקנים שנפצעים במקלחת, כמו שכבר ראינו. זה לא סיבה לגביע הטוטו כמו שהוא.
אבל מצד שני, אתה רוצה, התחושה שיש לך שזה קורה מול קבוצה בליגה ג', לדעתי תהיה יותר קשה משזה קורה מול קבוצה בליגת העל.
אני לא יודע. אני באמת, קשה לי להגיד, אני חושב שכל פציעה היא מיותרת, בטח אחרי שכבר אנחנו באמת הצלחנו קצת להגביל את פציעות השריר, אז באמת פציעות שהן כמו סאפינן, זה worst case scenario, זה דברים שיכולים לקרות גם שאתה הולך ברחוב וגם שאתה רץ לאוטובוס, ואין, זה פשוט חוסר מזל גדול וחבל, וזה באמת טרגדיה, כי ראונו היה נראה באמת מאוד מחובר לקבוצה. מקצועית אני קצת פחות חושב, אבל...
כי אתה לא מבין הרבה.
לא, היה לו משחק אחד טוב. תראה, אני ראיתי כמה משחקים. במשחקים שראיתי, הוא נתן משחק אחד שהוא היה טוב מאוד, וחוץ מזה הוא היה בסדר. עכשיו שוב, אפשר להגיד שזה חיבור, וזה שהוא לא מוכן עדיין, וזה נכון. אי אפשר היה לשפוט אותו. וזה יכול להיות שזה יתברר כמזל, וזה יכול להיות שזה יתברר כפספוס ענק שלנו, אבל ברמה הבסיסית, לאבד שחקן בשלב כזה של העונה, זה קריטי וזה מאוד מאוד מתסכל.
תשמע, מצד שני, הצורה שבה הקבוצה משחקת, וזה איזושהי מחשבה שעלתה לי לראש, וזה העניין הזה של אולי הפעם אנחנו צריכים לשחק, כי אנחנו כל הזמן, כבר שנים, משחקים עם חלוצים, מאז עידן שמש, אנחנו משחקים עם חלוצים שהם לא סקוררים. גם ווילי אגדה, עם כל הכבוד, לא היה סקורר, ואני לא יודע מה הוא יותר מדי תרם לתבנית המשחק, אבל הוא לא הרגיש לי כחלק מחובר להרכב, וחלק מחובר לצורה שבה הקבוצה משחקת. ויכול להיות שאנחנו צריכים לשחק עם שחקנים שבאופן טבעי הם לא בהכרח חלוצים.
אני מסכים.
יכול להיות
שאנחנו צריכים... זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
יכול להיות ש... אתה יודע, יכול להיות שאנחנו יכולים לשחק עם סדריק, עם עידן דן, כל מיני שחקנים ש... אנחנו רואים... יכולת הסיום של עידן דהן מזכירה חלוץ, ומצד שני, יכול להיות שהתנועה שלו תהיה תנועה שתתאים בדיוק למשולשים האלה שמשחקים בקישור, ויעשה איזושהי תנועה ככה מפתיעה, ואולי זה הצורה שבה הפועל צריך לשחק.
זה נראה כאילו מאוד מפחדים אצלנו לא להביא 9 קלאסי, כאילו לא להביא את הקלישאה 9 של רוצח רחבה וזה, ואני באמת חושב ששחקן שהוא, בוא, הרי לא נצליח להביא איזה שחקן שהוא גם וגם, גם יודע לרדת אחורה וגם להניע וגם עושה עבודה וגם עם סיומת וזה, ואני חושב שתשע קלאסי בשחקן כזה שהוא נטו של סיומת, הוא לא יכול, זה לא יעבוד טוב במשחק שלנו. אנחנו צריכים להשלים עם זה שצורת המשחק שלנו היא לא כזאת, גם השנה עם השינוי והכל, ובאמת כאילו להביא חלוץ שהוא יותר זה, אפילו לנסות קצת עכשיו להריץ את סדריק, כמו ששואם אמר, זה מה שאנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה, לא צריך להתבייש מזה. זה ככה הקבוצה משחקת והיא נראית יותר טוב שהחלוץ יורד אחורה, זה נותן את השטח לאופק. אנחנו חייבים לנסות את זה יותר.
וזה אומר לא רק ללכת כרגע על פתרונות יצירתיים שהם לא חלוץ, שאני מסכים עם זה אגב, עם התזה הזאת, בעיקר בגלל שהחלוץ שלנו עוד לא חזר מחופשה בתאילנד, אבל אני באמת חושב שזה צריך להיות גם חלק מהמדיניות רכש שלנו. אני חושב שזיו יודע מאוד מה הוא צריך, והוא צריך גם לדעת לדרוש את זה משאר הצוות המקצועי. הוא צריך את השחקן הזה שיורד אחורה, הוא צריך את השחקן הזה שיודע לפנות את המקום לקשרים שנכנסים, וזה באמת, כמו שאתה אומר, לא התשע הקלאסי הזה, וראונו, אגב, הוא היה בעיניי, הוא עשה עבודה, ירד אחורה וזה, אבל הוא היה יותר תשע קלאסי מאשר אותו שחקן שאנחנו מחפשים.
יכול להיות, למרות שמאוד אהבתי את הירידות שלו אחורה, את המסירות,
את הכדור שהוא נתן ליאר.
כדור מדהים, כדור באמת מדהים.
אני יכול להגיד שמשיחות עם גורמים מקצועיים במועדון, הם באמת היו מאוד מאוד מרוצים, גם ההשתלבות החברתית שלו, גם מהתרומה המקצועית שלו, הם ניסו למקסם את הדבר הזה, גם בחור שיודע להבקיע גולים, אמנם ברמות שהם זה, הוא הגיע מליגה שהיא פחות מתאימה לו, ובעצם רצו למנף את זה, והם היו מאוד מאוד מרוצים. מבאס, מבאס מאוד. דבר אחרון שרציתי להתייחס לגבי הדברים שאמרתם באמת על שיטת המשחק ועל זה, זה שאלמנט נוסף של שיטת המשחק שהיה מאוד קשה לו לבוא לידי ביטוי במשחק הזה בגלל הבונקר של ביתר, זה כן המעברים שיוצאים דרך האגפים, שחקנים מהירים שמשחקים לשטח ולא לרגל כמו חוזז, רויזמן, סדריק וזה, ובגלל שביתר לא נותנת שטחים להתקפות מעבר, לא ראינו את זה במשחקים הקודמים.
ראינו את זה, אתה יודע, נגיד בדקות האחרונות,
בדקות האחרונות, או... כן, כן, כן. אבל זה, אתה יודע, כמו ששוורצברג אמר, עניינים של כאילו בואו נסיים עם הדבר הזה. וזה דווקא היה מהדברים היותר יפים במשחק מול אשדוד, ובמשחק מול הפועל פתח תקווה, קבוצות שכן נתנו לנו מעט שטחים, והיציאות האלה למעבר הפכו אותך גם ליותר מסוכן. לדעתי זה מאוד הבליט את החוזקות של חוזז. אבל כן, אנחנו נצטרך להתמודד שלוקחים מאיתנו את האופציה הזאת, וזה מעניין לראות איך הם יפתרו את זה, כמו את שאר הבעיות.
אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי האיזון הזה שאנחנו רואים בקבוצה, ואולי הדבר שאני הרגשתי אותו הכי חזק, זה שהקישור שלנו יש עליו המון עומס. מצד אחד, כי בגלל שהמגנים עולים יותר, נכנסים לאמצע וכדומה, אז הקישור צריך להיות מאוד אקטיבי במניעה של שחקנים להיכנס לתוך הרחבה שלנו, צריך יותר לרדוף, צריך יותר לתקל, ומצד שני, הקישור גם יותר מעורב במשחק ההתקפה שלנו עם המשולשים וכדומה, ודורש יותר יצירתיות ויותר טכניקה. ואני תוהה, האם זה לא מוגזם לבקש מהשחקן הישראלי הממוצע לעשות את כל הדברים האלה? כי לפרקים, למשל, אלטמן נראה שהוא לגמרי על זה ונראה טוב, ומצד שני הוא דקות, שאמרתי הוא לא יכול, הוא לא שם, הוא לא מסוגל. הדבר הזה מאוד מאוד מדהיג אותי.
צריך לדבר גם על עניין הבלמים, מה יהיה. זה משהו שאני אישית חושב שאנחנו יכולים להמשיך ככה. יש לנו חוליית הגנה טובה, אם לא נצליח להביא בלם, זה לא יהיה סוף העולם. אני גם יודע שלהביא בלם או להביא שחקן נוסף, זה לא תמיד בהכרח יהיה איזשהו פתרון קסם, ויכול להיות שהדברים לא יעבדו ולא יהיה קליק ראשוני, וחוליית ההגנה שלנו קצת תגמגם. צד שני, יש לך שחקנים שמכירים, כמו גלאזר שמכיר כבר את המטריה, ומכיר את האופן שבו הדברים עובדים עם זיו אריה, ואנחנו יכולים להמשיך ככה, גם אם ניקלע למצב שאנחנו לא מביאים עוד בלם.
אני חושב שהבלמים זה טיפה מצוקה כרגע. גם אם גלאזר הוא בסדר, אני חושב שיוראי כמחליף ראשון לבלמים זה לא מספיק. זאת אומרת, אם עכשיו נפצע לך בצ'ו, ואתה עולה עם גלאזר ו...
כן. או יוראי או אריאלי. זה
גלאזר שם, ויוראי, זה ללא צמד בלמים שיכול להוביל אותך משחק, ואתה הולך לעונה ארוכה. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה גם השבוע, עונה שעברה, היה לנו המון, גם מזל, וכאילו גם עבודה נכונה, אבל היה לנו גם המון מזל עם פציעות. לא היה לנו כמעט פציעות, זה מתחיל להתקזז השנה, אבל יכול להיות שאתה תתחיל את העונה, ופתאום אין לך בת שלו לחודש, חודש וחצי. ואני חושב שאתה צריך עוד בלם מוביל בשביל המצבים האלה.
אני חושב שכן, בקונסטלציה, אני גם מסכים שצריך להביא עוד בלם, אבל אני חושב שבקונסטלציה מסוימת, אז אתה יודע, אתה עושה כל מיני שינויים כמו שאתה עושה עכשיו עם עמדת המגן השמאלי.
חייב לצערי.
נכון, אבל זה מקשה. ואז זה אומר כאילו, אגוודי שמגן, וזה קשה. זה אפשרי, זה קשה. שוב, אני לא חושב שזה אסון יהיה אם לא נביא בלם, זה לא שכאילו אין לנו שוער. זה כן כאילו ציוות סביר, בצ'ו וגלאזר.
מסכים איתך.
אבל זה משהו שצריך בעיקרון.
נכון.
שומעים על, אתה יודע, על פיוון וזה, לא יודע בדיוק מה קורה עם זה, הוא שחקן מעולה לדעתי לקבוצה בלבל שלנו, והלוואי וזה יקרה, אבל אני לא רואה את מכבי ממהרת שחרר אותו.
כן, משיחות שנשמעות, מדברים ששמענו.
קורב למערכת.
אז כן, יש שיחות כאלה אחרות עם כל מיני בלמים אופציונליים. כרגע הקבוצות שלהם...
מה זה בלמים אופציונליים? למה יש עוד בלם שיש איתו שיחה?
כן, אבל...
אני שמעתי, אז אני
מבקש... יש, לא מדברים איתך.
אני שמעתי בעיקר את השם של פיוון נזרק לחלל.
לא, זה כנראה לא, הכי קרוב.
לא, צריך להגיד למאזיננו שלא מודעים, שלא יודעים. שחר פיוון ממכבי תל אביב.
הרגע אמרנו את זה.
לא,
זה... בסדר, סליחה. כן, יש שיחות, וכרגע מכבי לא משחררים אותו. זה מצבנו כרגע. וזה, תשמע, אנחנו מגיעים בסופו של דבר... לפתיחת עונה עם שלוש עמדות מפתח שקצת חסרות, זה מבאס. נקווה שיפטר במהרה. הצוות המקצועי שלנו הוכיח בינתיים גמישות ויצירתיות. נראה מה יהיה הלאה.
כן, זה מבאס להגיע למחזור ראשון לא בסגל מלא. אני חושב שזה מה שהצלחנו והשגנו בעונה הקודמת.
זה לא מבאס. בוא נגיד, טוב מאוד מה שזה בעיניי.
לא, אני לא מסכים איתך. אני כבר לא יודע מאיפה אתה מגיע.
זאת בעיה מקצועית, ידידיי. זאת בעיה מקצועית.
האם אתה הקבוצה היחידה שמגיעה למחזור הראשון בסגל לא מלא?
ברור שלא. אבל זאת כרגע.
יש קשיים. נפצע לך החלוץ.
זה לא רק שהחלוץ נפצע, גם הפציעה של מלמוד היא מאוד טורפת הקלפים. זאת אומרת, מלמוד זה שחקן בנקר בהרכב, בעלות מאוד מאוד זולה. ועכשיו שאתה צריך כאילו לשמור גם כסף לבלם בשאיפה, זה מאוד מערבב את כל הקלפים בזה, וזה מצריך הכנה מחדש.
ושוב, יש חוצות. סאפינן
כמובן זה משהו שאי אפשר זה. ובסוף הדבר היחיד, זה כנף. אז זאת אומרת, הגעת לעונה שחסר לך שחקן אחד, אני לא חושב שזה זה אסון, כן, עדיף שיהיה אותו.
שניים.
בלם לא, אז אני אומר, כן, היה לך אירועים בלתי צפויים ומה זה, אבל...
חשבו שאולי יסתדרו בלי, ויכול להיות שמבינים שאולי צריך גם.
אני לא מבין מה אתם, לאן אתם הולכים עם זה, אני אגיד לכם, דעתי בעניין היא שיש קבוצות שיכולות להרשות לעצמם, להגיע למחזור הראשון, שני, שלישי, בלי...
למה אתה לא יכול?
רגע, בלי קיצוני ובלי בלם. בעיניי, לקבוצה כמונו שהיא... תלויה הרבה מאוד באיך הדברים מתפתחים ובמומנטום וכדומה, זה סיכון מאוד מאוד גדול. עכשיו, להגיד לך שהסיכון הזה לא יכול להשתלם? לא, אני לא יכול להגיד את זה. עובדה שביתר הביאו מחזור ראשון את, את ניקולסקו, וזה עבד להם יותר ממדים. בסדר? אפילו אחרי המחזור הראשון, אבל שוב...
תומה, ניקולסקו, פריידי, הכל הגיע מאוחר.
לא, פריידי, אני לא יודע, אני חושב שיש הבדל ענקי בין שניהם, אני חושב שניקולסקו זה שחקן ברמה שהרבה שנים לא נחת.
גם פריידי טוב מאוד.
תגידי, מה רציני?
טוב מאוד.
פריידי הביא להם תארים.
הוא טוב מאוד, אבל שוב, ניקולסקו בעיניי זה שחקן שבאמת לא נחת בביתר הרבה מאוד שנים. אני לא יודע אם אנחנו יכולים לעשות את זה, אני מקווה, אני רוצה להיות שותף לאופטימיות שלכם, שאנחנו נצליח לעשות את זה, ולהביא את השחקנים שהם שוברי שוויון. בינתיים, בהתקפית, עוד לא הבאנו איזה שחקן זר שאמרתי, וואו, רוב הפגיעות שלנו היו בהגנה. אז בואו נקווה שהשנה תהיה אחרת.
תשמע, לקבל משחקן בן 18, כמה זה, 5-6 שערים ועוד איזה 2 בישולים, זה לדעתי, זה עבודה יפה מאוד.
זה עבודה מאוד יפה, אבל להביא בן 18 מאפריקה בלי שום תחנת ביניים ושהוא ייתן 5 שערים, זה יותר כמו למלא לוטו מאשר כל דבר אחר, וגם עובדה שהצוות המקצועי בעצמו היה מופתע מההצלחה של סדריק, אז בואו נשתדל גם לא לגנוב דעת ונתמודד עם העובדה שזה היה מזל מאוד גדול זה שסדריק באמת פרץ ברמה שהוא פרץ.
יש מגבלות, אין מה לעשות.
מסכים לגמרי.
אתה יכול להתפשר ולהביא שחקן כלשהו שעונה על עמדה מסוימת, ואתה אומר, הנה, הבאתי זר, ומצד שני אתה מחפש בנרות את הזר שיתאים לשיטה, יתאים למערך, ולפעמים הדבר הזה מצריך
סבלנות,
והסבלנות הזו יכולה לעלות לך במשחק או שניים או שלושה של תחילת הליגה שבהן שחקן חסר לך. ואתה מאמין, בסוף אתה מאמין בסגל שלך, ואתה מאמין, כמו ששוורסברג הזכיר פה, שזה עונה ארוכה, ודברים צריכים להסתדר ברוטציות כאלה ואחרות. ולפעמים אתה יכול להניח שאתה יכול להסתדר בלי אותו שחקן שתביא, לכמה מחזורים. ולקוות שתביא את השחקן המדויק הזה לעמדה. כי בסוף, גם עם השחקנים שלך, שהבאת לעמדות ההתקפיות שנה שעברה, לא דיברו במספרים כאלה גדולים, בסוף, כקבוצה, כסיסטמה, הם היו השחקנים שהיית צריך.
סבבה, אני מקבל את הדעה הזאת, אני חושב שאנחנו נראה איזה דרך עדיפה. בעיניי זה סיכון גדול מאוד.
מה זה איזה דרך עדיפה? אם כאילו סאפינן היה בריא, אז מה שהיית חסר מבחינת התכנון זה כנף. יכול להיות שאתה מבין על הדרך, כאילו הם עושים התאמות
ובלם.
זה מה שאני אומר, אבל הם לא תכננו להביא בלם. הם חשבו, מה שיש, זה מה שיספיק.
אתה יכול להסתכל עכשיו, ללכת לפייסבוק, להסתכל מתי הודיעו שמלמוד לא ימשיך איתנו עוד שנה.
לא, בסדר, אבל גלאזר פתח בהרכב רוב, כל סוף עונה שעברה, הוא היה בסדר.
הוא היה בסדר, אבל שוב, אתה אמרת את זה שוורצריק, ואני מאוד מסכים עם זה. עונה ארוכה, אתה לא יכול לבנות.
אז זהו, אז זה מה שאני אומר. אתה מביא, זה שחקן שהוא לא, זה שחקן שאתה יכול להביא באיחור, כי זה עונה, זה שחקן שאתה מביא שיהיה לך להמשך העונה ולהכל, זה לא איזה שחקן שאתה חייב אותו יתד שאין לך תחליף. כאילו,
שוב, אבל עד שהוא נכנס לעניינים, זה לוקח זמן.
אבל בדיוק בגלל זה, אבל כשיש לך את גלאזר שם, זה בסדר.
מסכים שזה בסדר, אבל גם אותו שחקן עד שהוא נכנס לעניינים, עד שהוא נכנס, לוקח זמן. אז שוב, להגיד פונקציה אחת, אנחנו מחכים איתה, אוקיי, הייתי מוכן לקבל את זה עם זה הבלם, כמו שאתה אומר, אבל שחקן שכאילו כל העול היצירתי גם נופל עליו, כמו כנף בשיטה שלנו, אז כן, זה אימור, צריך להודות בזה, זה אימור, יכול להיות שהוא מאוד ישתלם, אני הלוואי והוא ישתלם, אבל צריך להגיד את זה, שזה אני, שוב, בתור אוהד, פשוט מן השורה, הייתי שמח לראות את הסגל יותר מושלם, יכול להיות שזה לא ריאלי.
כולם היו רועד, הייתי שמח לראות הרבה דברים.
לא, יכול להיות שזה לא ריאלי, אבל כאילו, אותי זה מאוד מאוד מדהיג, בכלל, עקב הדבר הזה שאני מסתכל מסביב, ואני לא בדיוק רואה יורדות. וכשאתה מסתכל מסביב, אתה לא רואה בדיוק יורדות, יכול מאוד להיות שאתה יורדת.
אני לא חושב שירידה או לא ירידה שלנו, היא קבל לא על שחקן רכש אחד, ולא על 2 ולא על 3. ירידת ליגה שלנו, הסגל שלנו מספיק טוב, גם בלי השחקנים האלה, להישאר ירידת ליגה שלנו, אם היא תהיה, ואני לא חושב שהיא תהיה, זה יהיה בגלל איזשהו קרייסס של המועדון, של זיו רע ולא מסתדר ודברים כאלה. הרכש כזה או אחר, הוא יכול להבדיל אותך מפלייאוף עליון או לא, או מיונה מדהימה או לא, הוא לא יהיה ירידת ליגה, אתה צריך משבר בקבוצה. ירידת ליגה זה קבוצה שהיא ממש נשברת, אנחנו רואים מהקבוצות שיורדות ליגה, גם אנחנו כבר שנים שירדנו ליגה, ואני לא חושב שזה יקבע על הרכש.
אני חושב תקום וטיפול בסוף הרבה על השחקנים הצעירים שלך, ואם הם יעשו טעויות קריטיות, ותאבד נקודות בשלהי משחקים או כל מיני דברים כאלה בגלל טעויות קריטיות של שחקנים חסרי ניסיון, שמה אתה, זה העקב האכילס שלך. מבחינת יורדות או לא יורדות אחרות בליגה, אני חושב שזה פחות רלוונטי. אני חושב שבאמת יש לך סגל מספיק טוב, יש לך מאמן מספיק טוב, כדי להסתכל רק על עצמך, ואם הדברים יקליקו ויעבדו ביחד, אני באמת לא רואה סיבה לדבר במונחים כאלה, בגלל שכרגע חסר לך שחקן כנף, או חסר לך בלם?
זה לא נקודה שחסר שחקן כנף, או חסר בלם, לא זה הסיבה שאני חושב שאני מודאג שיש מצב שנרד, זה לא הסיבה היחידה, בוא נגיד ככה, אבל אני הלוואי, והייתי חולק איתכם את האופטימיות, אז באמת, אני פחות אופטימי, אני מקווה לטוב, בואו נראה איך תתגלגל העונה.
לא הייתה עונה, גם עונה שעברה לא הייתה אופטימי.
עונה שעברה למה?
כי אתה לא אופטימי באופן...
תשמעו אותה, זה שהפתיחת עונה, באמת. תשמעו עכשיו.
בכל מקרה, נראה לי ש...
זה בלי קשר לזה שאני תמיד פסימי.
אגב, בואו באמת, המאזינים שרוצים זה, תחזרו לפוד פתיחת עונה ותתנפו על כולנו, על כל מה שאמרנו, זה בדיוק הזמן.
וואו, היו שם דברים באמת מזעזעים.
יפה,
אני חושב ש... אני חושב שאיתי בן בסט, במשחק ההוא נגד אחרי הפועל תל אביב בגביע הטוטו.
כן, הוא נשבר שם, זה שבר אותו.
לא, גם היה לו שם איזה רנטל מלומוד שמשם, כאילו...
הוא התנצל, אבל
כן, הוא התנצל. נכון, איתי איש גדול ויודע.
תראו, בסוף כדורגל זה משחק שהוא כל כך תלוי בדברים קטנים, כאילו, אתם יודעים, בבריאות של מלמוד, ברצועה של ספינן, בדברים כאלה. באמת, אנחנו חיים, לא סתם אומרים משבת לשבת, זה באמת, העונה יכולה להיגמר על דברים קטנים, זה הפחד, שהדבר הקטן ועוד הדבר הקטן ועוד הדבר הקטן מייצר משבר.
אז לוקח את הוורסט קייס סנריו בכל אחד מהדברים הקטנים האלה.
אני תמיד לוקח את הוורסט קייס סנריו.
ובדיוק, ונכנס לסיטואציה שבה הקבוצה, כרגע אתה לא רואה יורדות אחרות חוץ ממך.
כשאתה מסתכל על הדברים ככה, אז כן. שתמיד נמצא בשטח כמו תרשיש, ורואה את המקרים הקשים, שהמקרים הסוציאליים הקשים.
לנגד עיניים, מה שנקרא.
הוא לא רואה שום מקרים קשים, זה הכל במחקר
אקדמיים. בכל מקרה.
מהמסגן.
יפה מאוד, אז בנימה אופטימית זאת, נראה לי שסיימנו אחרי כמעט 40 דקות לנתח את תחילת העונה, ואת הדרבי ואת חלון העברות. נצא להפסקה קצרה ונחזור לפינה שכואבים כואבים.
מהאיצטדיון אני פה מחכה לך אבנים כבדות שמרתי לכבודך ביום שאת תצאי מיציע מזרחי תקבלי סכין חדה בלב שימי האיצטדיון אני פה מחכה לך יש הפסד אז יש גם עצבים מאות של ביתרים מחרפים ומגדפים צועקים שימותו ערבים מאות של ביתרים מאוכזבים וכואבים מסוכנים ואלימים רק שמור לי עליה על אורניה רק שמור לי עליה שתחזור שלמה רק שמור לי עליה על אורניה, רק שמור לי עליה, שתחזור שלמה. אני נוסע, אבל חושב עליה, איך פגע בה לבנה. אני בורח, ואני יודע, היא לא תצא מהחנייה. אם משחקים נגד ביתר, לא יודעים מה צופן לנו העתיד. וחבר שלי פגוי לבנה, זמן לא עוזר לי. יש לי רק חלום, להישאר חי היום, לראות את אמא עוד פעם מחייכת. יש לי אהבה, אך אקבל קירה, יודע שלפמיליה מחפשת, וגם אני פוחד.
קרוע מאוד. גרוע מאוד.
עכשיו אני מחתם אתכם.
אוכשטיין ניסינו.
תרשיש חייב להתפטר.
תרשיש, קדושה וחרפה, מפקיר. מפקיר חברים.
נתתי קצת.
מפקיר חברים.
עלק מוזיקאי.
טלדו, שים לנו עוד שתשכיח את הבושה הזאת.
רגע, אני לא בטוח, התבלבלתי, הנה, לא?
ליטוף או תינוף?
אני רוצה ללטף את שוורצברג, שבאמת נתן עבודה מכל הלב, אבל זה לא היה טוב, לא היה טוב.
חלש מאוד.
מאוד. חלש מאוד.
אפשר להגיד שאולי די עם השירים, אוכשטיין יש לו כאילו את המקום המוזיקלי, הוא כאילו יודע לעשות את זה, הוא מוזיקאי באמת, יש לו כאילו קלידים, הוא יודע לנגן וכאלה, הוא לא כמונו.
חדוות יצירה יש גם.
בירושלים נמשיך עם זה, פה כדאי באמת שלו.
כן, אין פה גישה.
בירושלים אין לאן לצאת, אין מה לעשות, אז כותבים שירים.
נכון.
בטח ובטח בביתו במדבר.
לא יודע אם שמעת, אבל יש פאב הסירה. הבית שלו עדיין פועל ירושלים. זה משהו שאין לכם פה.
הייתי שם, אוהבת לני. למרות ה...
גיסך שם, גיסך.
גיסי, נכון.
מה זה? גיסי,
מנהל את הקפה, אחראי על הקפה.
גם גאה בך, הוא גאה בזה שיש לו גיס דוקטור.
כן, הוא גאה, אני לא בטוח.
פוסט דוקטור אפילו.
אין דבר כזה פוסט דוקטור.
לא, אבל יש לך גם תואר, שהוא פוסט דוקטורט, לא?
לא, זה לא תואר.
יש לך...
זה השתלמות מחקרית.
מעמד.
מעמד, אין לי שום מעמד, אבל בסדר.
חזרנו אחרי הפסקה שכללה חטיפים טעימים ברמה גבוהה, וויסקי ברמה עוד יותר גבוהה, מתנת שוורצברג יהוד.
ילד לא אהוד.
זה מתחבר לי לטינוף, אני יכול לתת אותו?
כן, כן, תכף. אז חזרנו עם הפינה כל כך נהדרת, עם הג'ינגל הכה אהוב שלא נעשתה בו אף פעם, לא נעשתה טעות, וגם לא תעשה עוד טעות שלא אוכל להגן עליה. בכל מקרה, תרשיש הגיע חם.
תלדו הייתה לך רק עבודה אחת.
והיא נעשתה בצורה מדהימה. תרשיש, היית חם ב...
התקררתי בזמן הזה, בזמן הזה של ההקדמה. אבל לא, התחממתי מחדש.
זה רצינו, בגלל זה עשינו את ההקדמה, לקרר אותך קצת.
התחממתי מחדש.
תטיח פה את הקבלים.
יש הרבה דברים לטנף עליהם שהם רציניים, אבל אני אבחר במשהו הכי רציני שיש. לאחרונה גיליתי, אתה יודע, טלדו, שיש שמועה, לא שמועה, אמת לאמיתה, לאהוד שוורצברג, שהוא אוהד בכלל של הפועל פתח תקווה. פתח תקווה של הפועל. האוהד שרוף מספר אחת שלהם, זה אהוד שוורצברג. האוהד מספר שתיים, עדש. אבל האוהד הראשון, אהוד שוורצברג.
ידוע, עד כאן ידוע.
יפה. אני לתומי משוטט במרשתת, ברשת החברתית האיומה, פייסבוק, וקופצת לי הודעה מפורום האוהדים של הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה מברכת את חברת מבנה. הפועל מבנה פתח תקווה עד 2006.
נשמע לי מוכר.
יפה, נשמע לך מוכר?
מאוד מוכר.
איפה אנחנו יושבים עכשיו?
גם אני חשבתי מאיפה אנחנו מכירים את קבוצת מבנה. ומסתבר שאנחנו יושבים במשרדי חברת מבנה ברגע הזה, זה בעצם הספונסר של הפועל פתח תקווה לעשר השנים הבאות פחות או יותר, זה אהוד שוורצברג. אז אני רוצה לתנף על אהוד שוורצברג והחברת מבנה, שהחליטו לקחת את הפועל פתח תקווה ולזרוק עליהם הרימות של כסף.
במקום שיהיה לנו כסף להחתים שבע ספיננים.
ואותנו מה? אותנו מערכים פה במשרדים, להקליט לכם פה, זה הכי הרבה שנקבל מהם.
בתנאי צנה, יש לציין.
למה? קיבלת וויסקי.
בסדר, תנאי צנה.
מי שלא מכיר את אהוד שוורצברג, הוא...
כמה זמן הוא יושן? פחות מ-12 שנה, מה זה צנה?
סינגלמן.
זה הבן אדם כמו...
למה גם סינגל? תביאו דאבל מלט, למה אחד? מה זה הבושה וחרפה?
אני לא מבין כלום בוויסקי, אני רק בצ'ייסר.
חבר'ה, מה לעשות? אנחנו לא יכולים להשאיר פתח תקווה של הפועל כל הזמן והחוות וזה. צריך גם לבטא את זה במעשים. אין מה לעשות.
אז החלטת לתת להם מיליונים.
כן, אין מה לעשות.
כמו שאוכשטיין אוהב להגיד, סקרוג' מקדק. יושב ממש. עם בריכת הכסף, צולל וקופץ עם... יוצאים שם מטבעות זהב נורים.
ומאכיל את אבי יחיאל בשטרות של 100 דולר.
כאילו אדם נוימן לא מספיק, גם מבנה.
אין לי ספק שבהיסטוריית אישורים שעליהן שוורצברג גאות חתם, מעולם הוא לא חגג ושמח כמו החתימה שהוא אישר את הסכם הספונסרשיפ של חברת מבנה, והפועל
כמה? שני מיליון דולר? לא, בוא ניתן גם שלוש.
ידעו לא להעביר את זה דרכי.
הוא היה נוגע במספרים. אתי אלון הישראלי. יפה מאוד.
הוא היה מוסיף להם, מעלה להם.
בדיוק, זה מה שאני אומר.
לוקח מהתקציב של ניקיון המשרד, פה ושם.
פעם הבאה היינו באים, לא היה חטיפים.
מישהו צריך לדאוג לאבי יחיאל בסופו של דבר.
לגמרי.
בעלים בשכר.
בעלים בשכר.
תרשי שעוד, זה התינוף שלך, נכון?
פה אני מגיע לעצירה מלאה, מה שנקרא.
תודה, יפה מאוד. אנחנו מעריכים את זה מאוד.
אתה מבין, אם היינו יודעים שאתה בא כל כך טעון על שוורצברג, היינו לוקחים בערבון מוגבל את כל העצבים שלך בסגמנט הקודם.
לא. אין צורך.
טוב, ניקח אותם במלוא הרצינות, ואורחנו הנכבד, שוהם רוטנברג הפועל. מה בפיך?
תרשה לי ליטוף ותינוף? אתה תרשה לי?
אתה אורח, בוודאי שנרשה.
זה היה מה פתאום.
ממה אתה רוצה שאני אתחיל?
בוודאי שמהתינוף.
תתחיל מהתינוף, כדי שתסיים בליטוף. רגע, שוורצברג, אתה תינוף או ליטוף? הוא עוד לא יודע. בסדר, כי אני תינוף. שיהיה לנו גם משהו נחמד.
סבבה, אני מקווה שלא נדרוך אחד על השני, אבל בוא נתחיל. אז התינוף שלי הוא על, שוב פעם, מהוראות הדרבי, וזה לא פעם ראשונה, ומה לעשות שהפועל ירושלים מערכת דרבי, אני מצפה שאוהדי הפועל ירושלים יוכלו להרגיש לפחות באזור חניית היציע המזרחי בטוחים. כי באמת לא צריך להיות גאון הדור, לא צריך להיות איזה אדם עם רקע ביטחוני כדי להבין איך אפשר לייצר חציצה בין אוהדי בית"ר לאוהדי הפועל ירושלים. עכשיו אני יכול להגיד לכם, אתם לא הייתם נוכחים ברגע הזה, אבל אני הגעתי עם האוטובוס של האוהדים. אנחנו מגיעים, לוקחים את הפנייה ימינה לאזור הכביש בין הארנה לאצטדיון טדי ליציע המזרחי, וכבר שמה מהאוטובוס, אמנם מלווה אותנו אופנוע משטרתי לפני האוטובוס, וצריך להזכיר שזה שני אוטובוסים של אוהדי הפועל ירושלים. זה לא בכך של הארגון, אלא באמת הרבה אוהדי הפועל ירושלים לוקחים את האוטובוס הזה. אני כבר מזהה, איך שאנחנו לוקחים את הפנייה, אנחנו כבר מזהים שמחכים לנו שם, מסתובבים באזור החנייה, בין 30 ל-50 לפמיליות. לא קשה לזהות אותם, אם הם חולצות שחורות, כתוב עליהם לפמיליה, אם לא הטרדישן קיפר זה באופן מובהק.
איזה מזל שכתוב להם על החולצות, אחרת הייתי חושב שזה סתם חבר'ה חמודים.
עכשיו, אני מה שהבנתי ממידע מודיעיני כזה ואחר, שזה, הם חיכו שם לא מעט זמן. איך יכול להיות שאין מנהל אירוע מטעם המועדון, שגם ככה אנחנו מנהלים איזשהו דין ודברים מול המשטרה, צריך להיות קצין משטרה שאחראי על הבטחת האירוע, כי אנחנו משלמים למשטרת ישראל, צריך להיות מתאם אירוע מטעמנו, שעומד עם הקצין הזה, בטח כשאנחנו יודעים שצריך להגיע האוטובוס של האוהדים, לעמוד שם, ולהגיד לו, תראה מה, תעיף את החבר'ה האלה שיעמדו, שיכנסו ליציאה שלהם, מה הם עושים פה? זה נורא פשוט, אני לא איש עם רקע ביטחוני, ועזוב את זה שבסוף האוטובוס מגיע, המשטרה מכווינה את האוטובוס שיחנה איפה שהאוטובוסים מכנים, ולא מביא את האוטובוס עד לכניסה ליציאה. זה דבר אחרון, לא יכול להיות שנותנים לאוהדי ביתר לעבור באזור החניה של היציע המזרחי בסוף המשחק. צריך לאטום הרמטית את המעבר ולתת להם לעשות סיבובים יותר רחבים ושיגיעו לבית בדרכים אלטרנטיביות. הם לא חייבים לעבור אצלנו ביציע. עכשיו, לגבי אוהדים שלצערי צריכים לחזור מהאצטדיון בתחבורה ציבורית, גם לזה אנחנו צריכים לתת מענה, אנחנו צריכים לתת הסעות שיפזרו את אוהדי הפועל ירושלים אחרי דרבי ושיעלו להסעות האלה בבטחה, שלא יהיו חשופים לאוהדי ביתר במהלך העלייה לאוטובוסים והיציאה מהיציאה. זה לא דברים מסובכים לעשות. יש לנו אחריות כמועדון על הדבר הזה, ואני ברור לי שאנחנו מנהלים שיחות עם המשטרה, ויש קצין אחראי מטעם המשטרה לאירוע הזה. הקצין הזה צריך להיות צמוד איש של הפועל ירושלים, שצריך לעמוד איתו מחוץ ליציאה שלנו ולאפשר כניסה ויציאה לאצטדיון בטוחה וסטרילית.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני אחד חושב שאותו איש יהודי מהקבוצה צריך להיות על האוטובוס, זה דבר ראשון, ואני חושב לא, שהוא צריך לנהל שם, או לחכות שם, לא משנה. זהו. אחד, שטח סטרילי זה דבר שהוא בעיניי קריטי, לא יכול להיות שבמשחק עדין ורגיש כמו דרבי, בסוף אנחנו ניכנס, או יותר אנחנו נצא, לתוך פשוט שטף של אוהדי ביתר שמגיעים מהיציא השני. זה לא יכול להיות, זה לא משחק של עירוני רמת השרון נגדנו, זה דרבי, וצריך לקחת את זה באמת כמו שזה. עכשיו, יותר מזה, המשטרה צריכה להפוך תקליט ולהבין שזה משחק כמו בתר סכנין. לא יכול להיות שאוהדי קבוצת החוץ יוצאת באותו זמן שאוהדי קבוצת הבית יוצאת. לא, הם צריכים לחכות ביציע עוד חצי שעה לפחות, ואז להוציא אותם. עם כל הכבוד, זה בסדר גמור גם כשאנחנו נהיה קבוצת החוץ, זה לשמור על ביטחון האוהדים. לא יכול להיות שבאופן קבוע אוהדי הפועל ירושלים יוצאים לא בטוחים מהאצטדיון. אנחנו יצאנו ונתקלנו במטר של אבנים, נפלו אבנים לא רחוק מאיתנו.
חבר'ה נפגעו,
כן, כן, ממש, סמטימטרים. בלי צחוק. וזה לא יכול להיות שאנחנו כל פעם בצורה שיטתית נחווה את האלימות הזאת. זה דבר שהוא בעיניי הזוי, והתגובה האיטית והפתטית של המשטרה לדברים האלה פשוט מביכה אותם ומביכה את בכלל את הארגון הזה. זה לא יכול להיות שהמגבניקים מתחילים לרוץ לכיוון האירוע, מה זה לרוץ? ללכת בעצלתיים אחרי שכבר אנחנו רואים התנגשות בין אוהדים. זה לא יכול להיות שהמגבניק אומר רגע רגע בוא נעצור שנייה אחרי שנזרקות לעברנו חמש אבנים בגודל של סלע, זה לא יכול להיות. די, צריך לעשות איזה סוף.
זהו, זה התינוף.
יפה דרשתם חברים. אני מתלבט אם להכניס את התינוף שלי שמתקשר כאן באמצע לפני הליטוף שלך. מה אתה אומר?
מה שנוח לך, אתה מחכה.
אז אני אכניס פה את התינוף. דיברתם יפה על הדברים שאנחנו כמועדון וצריכים לעשות, אבל בסופו של דבר אנחנו גם הקורבן. זה אנשים פועלים באלימות כלפינו, ויש משהו שנקרא, שאוהבים להגיד אותו תמיד, הרוב השפוי של אוהדי ביתר.
לא קיים כזה.
הרוב השפוי של אוהדי ביתר, מה זה? אנחנו מגנים את לה פמיליה, אנחנו לא חלק בדבר הזה, אנחנו שורקים בוז וכולי וכולי וכולי.
לא שמעתי את הבוז הזה.
לא שמעתי את הבוז הזה.
לא שמעתי את הבוז הזה בסלוניקי, שאוהדי ביתר שרו שירים גזעניים וקיצוניים בסלוניקי. לא שמעתי ולו שריקת בוז אחת בזמן שהם שרים את השירים האלה.
אוהדי ביתר, אתם לא יכולים להחזיק את המקל בשני הצדדים. אתם לא יכולים להגן עליהם כמה, הם רק ילדים ולא יודע איזה הגנות אתם רוצים להם. בקבוצה שלכם שולט ארגון טרור, ועד שלא תצאו נגדו, גם אם זה גורם מחירים וזה מלווה באלימות, תעשו. כאילו, אין לי, אני לא יודע, אני לא יודע למי אני פונה בכלל, עזבו אותי, נמאס לי מהשקר הזה. כל עוד הדברים האלה קורים, כל אוהדי ביתר שותפים לחרה הזה.
אז אני אגיד לך כזה דבר. אני מכיר הרבה אוהדי ביתר ירושלמים. בסוף, אתה יודע, אנחנו חיים בירושלים, ויש אוהדי ביתר ירושלמים מכל המגזרים, מכל הגילאים, ויש לא מעט שבאמת הדבר הזה מבאס אותם בסופו של דבר. אבל יש אנשים שמייצרים לדבר הזה נורמליזציה. יש אנשים שבסופו של דבר, כשביתר מקבל את עונש, או כשהקהל הזה מתנהג בצורה לא תקינה, אז הם מחפשים את התירוצים. כמו העניין עם
דין לביתר ודין לשאר.
בדיוק. עם הוראות סכנין. מה לעשות? אין קבוצה אחרת. אין קבוצה אחרת שזה קורה. שמאות אוהדים נכנסים לאצטדיון. אין קבוצה אחרת. אתם יכולים לנרמל את הדבר הזה. ועכשיו, מה אוהדים כביכול סטנדרטים של ביתר אומרים לי? איך יכול להיות ששמים מאבטחים ערבים? אדוני, מה זה פה? אנחנו צריכים להסתכל על המוצא האתני של אותו עובד כדי לרצות אותך? זה פרובוקציה?
להיות ערבי זה פרובוקציה.
בדיוק, להיות ערבי זה פרובוקציה. במשחקים של ביתר אסור לך להיות ערבי. אז עם כל הכבוד, יש הרבה אוהדים שבאמת הם חסרי אונים, ואני מבין לליבם, יש הרבה אוהדים שהם חסרי אונים, ואין להם הרבה מה לעשות. אבל מצד שני, אנחנו יותר מדברים על האנשים האלה שאתה רואה יותר בטוויטר, את אוהדי ביתר שמנרמלים את הדבר הזה.
זה, מצד אחד, אל תגרום לי להתחיל אפילו, הם כל כך לא שווים.
כמו שחיים לוינסון פרסם את אותה תמונה שהיה ברור למי הוא התכוון, וההתנהגות, מה לעשות? התנהגות של תאים מסוימים בלה פמיליה, עם התנהגות של מזכירה לנו בבונים, והוא כתב את זה, פתאום אותם אוהדים, אתה כותב את זה עליי, כל השנה הם מתנערים מלה פמיליה, אבל הצילום הזה, איך הוא קורא לנו עדי ביתר בבונים? לא, הוא התכוון בדיוק לקבוצה האלימה והגזענית הזו, ואתם יודעים את זה, אבל פתאום נוח לכם לשחק כמו שאתה אומר, להחזיק בחבל בשתי קצוותיו.
תסלח לי שם, אבל אני חושב שאין שום הצדקה לקרוא לבן אדם בבון, גם אם הוא מתנהג בצורה שלא תואמת את הערכים ואת הציפיות שלך. זה בעיניי, אבל אני מסכים כל השאר.
זה פשוט כאילו, תשמע, התחלת על הטוויטר, אנשים שהורשטיין כתב ציוץ שחרך את הרשת, למה? כי אנשים התחילו להגיד לו, אתה ממציא עלילות דם, אתה, אם זה לא צולם, זה לא קרה, איך התלבשת, כנראה שביקשת את זה, דברים כאלה. זה פשוט...
זה הזוי, אבל זה באמת אנשים שאין בינם לבין המשחק הזה שאנחנו אוהבים, באמת שום דבר, שכולם יכולים ללכת לתקעו את החומרים.
כן, זה פשוט דיכאון לראות שברגע שזה משהו טיפה, מין ציפוף שורות כזה, שהוא ברגע שהוא טיפה נגדך, אתה בוחר להזדהות עם ארגון טרור. שום, לטף אותנו.
קודם כל, אני מטנף על תרשי שיש חיות שהוא מוכן לשייך אותם לבני אדם, ויש חיות שהוא עושה איפה ואיפה, הוא גזען.
הוא מחזיק את המגל בשתי קצותיו.
אנחנו נזכיר איך הוא פתח את הפרק, נתן לרנו ספינן...
בסדר, אני מאוד עדין עם הפרימטים שלי. עד הפרימטים בסדר, ביונקים אני מוכן לקבל. פרימטים זה כבר, אתה יודע, הם מאוד קרובים אלינו, זה לא נעים.
בוא נלך למקומות הרבה יותר מסמכים.
אני יותר ג'יין גודול. זה הכיוון.
איך קיבינימט?
תרשיש רוצה לנסוע לאפריקה, לא כדי למצוא, לעשות סקאוט ולמצוא שחקנים מרגשים. הוא רוצה להיות...
קופי אדם.
בדיוק, לחיות עם הגורילות בקונגו. או
באוגנדה.
אוגנדה גם.
אבל כן, לגמרי. התנהלתי עם השימפנזים, תקשיב, חוויה משוגעת, מומלץ לכולם.
יפה.
נמשיך הלאה.
אני אלך למחוזות נעימים הרבה יותר, והשבוע הייתי ביציאה של המשחק חוץ בגביע אתנה, של נשותינו המצוינות, הפועל קטמון ירושלים, נשים, שמסיימות את שלב הבתים, בגביע אתנה בצורה מושלמת, כשעם שלוש ניצחונות, יחס שערים של 18-0. ונכון, כל היריבות הן לא בהכרח חזקות, וכנראה שהליגה, ליגת הנשים שלנו, היא עדיין לא מסתכלים עליה בצורה מספיק מקצוענית, כמו שאנחנו רוצים להתייחס אליה, וכמו שאנחנו רואים את הקבוצה שלנו.
וכמו שהעולם מתייחס לכדורגל נשים, עם מונדיאל הנשים הנהדר שהסתיים עכשיו, והיה מי שלא ראה הסתיים.
בטונים צורמים קצת, אבל כן.
אה, לא, זה
כן. הסתיים בהחלט. כן.
כן, זה שם.
שבירת שיאים
במספרי צופים.
במספרי צופים.
ובעניין, ובשידורים.
נכון, חד משמעית. אנחנו נותנים הרבה כבוד לקבוצה הזאת, ובצדק. אבל מסתבר שבליגה הזאת יש כרגע שלוש קבוצות שהן פחות או יותר בלבל שלנו, שזה אנחנו עצמנו, קריית גת והפועל פתח תקווה, אבל אנחנו הקבוצה, לפחות שאני יודע על הסגל של הפועל פתח תקווה, אנחנו כרגע הקבוצה שהשלימה את הסגל שלה רגע לפני תחילת העונה, אני מניח שעוד נראה אי אלו שינויים, אבל עדיין, אנחנו די עם סגל מלא, הזרות כבר פה, והכדורגל באמת פנטסטי. החזרה של פלאביה... היא חזרה מבורכת, והיא נדבך נהדר בקבוצה הזאת, והיא מוסיפה הרבה הרבה דומיננטיות בחלק התקפי של הקבוצה. כיף לראות את אגף ימין שמכיל את בתול, שוב, בחורה מאוד מאוד צעירה, מלא מלא שחקניות צעירות, סמדר כהן, אילי שלום שחוזרת אלינו, הן פשוט נראות מצוין, משחקות כדורגל אטרקטיבי, התקפי וכיפי, ואני כל כך נהניתי לראות אתן משחקות, ויום חמישי... אנחנו מארחות את הפועל פתח תקווה, לחצי גמר גביע אתנה אצלנו בהר חומה, אני לא זוכר אם לשמונה או שמונה וחצי, לדעתי שמונה וחצי, אני קורא לכל הועדי הפועל ירושלים, ירושלמים, תבואו לראות, זה באמת יופי של כדורגל וכיף לראות אותן, והזרות שלנו השנה נראות ממש ממש טוב, ותבואו, יופי של קבוצה יש לנו. זה הליטוף.
יופי של ליטוף.
שוורצברג, עד עכשיו.
לא איתנו, הוא בטלפון.
כן, הוא משדר
את זה. אני רוצה ללטף.
ספונסרים להפועל פתח תקווה.
אני רוצה ללטף את השחקנים שלנו.
איזה גנרי, אלוהים. איזה גנרי.
א', על זה שהביאו לנו את הדרבי, לא מובן מאליו, וזה, זה קל לתחז לזה. וב', בסוף המשחק, לא יודע מי שם לב, אבל...
הרבה דברים שמנו לב לשאלה לאיזה מהם.
חגיגות עם השחקנים וזה, שירת בתר הזבל של המדינה, לא בטוח שזה היה שיר שהיה צריך לשיר, אבל לא משנה. וכל השחקנים עומדים, מוחאים כפיים ושרים בתר הזבל של המדינה, ושרים את כל השירים.
גרצ'קין, מה מצבו?
האמת לא שמתי לב. אבל כל הכבוד להם, יצאו גברים, כאילו, עם החגיגות האלה, ועם גם איך שהם היו במשחק, אבל כאילו החגיגות האלה, ושהם שרים בתר, והאצבע לקהל והכל, מגיע להם על זה כל הכבוד, בלי קשר ליכולת, בלי קשר לכלום, רק על השירים והחגיגות בסוף.
רגע, שום מילה על הטעות באצבע של נידם?
בסדר, אבל הוא חזר. הוא חזר על עצמו.
כן, תיקן, אבל...
בוא, יש לנו כמה מובילים בקהל שעשו כבר טעויות חמורות יותר.
זה נכון.
ולא נזכיר את יותם פנסו, מה הוא עשה.
הוא היה אלוהים ישמור.
לא, גם גל אוכשטיין היה לו איזה פעם שהדיחו אותו מהאצבע.
זה היה מאוד מאוד לא אחראי לתת לגל אוכשטיין לעשות אצבע ביציע, בלי שמישהו לוחש על אוזנו מה צריך לשיר באותו רגע.
כן.
כמו שהוואקה עושה... הוא עושה את זה מצוין, תמיד שהוא ככה מפרגן לאיזה שחקן שהוא שחקן רכש, מגיע מבחוץ, לא כל כך מכיר בשירים.
מסביר לו באוזן.
באוזניה.
אבל כן, שמה, זה מדהים, זה כיף גדול, שהשחקנים שלנו, וחוץ מהשירים האלה, גם לתת את הקול ששרנו, ואתה רואה שהשחקנים שלנו מכירים את השירים, וקופצים ושרים.
התחלנו לקחת את זה כסוג של מובן מאליו, אבל כאילו, אתם צריכים לראות, כאילו, אפילו אנשים מבחוץ שרואים את זה, הם נגנבים. זה כאילו משהו שהוא לא, גם בקבוצות הגדולות, לוקח זמן לשחקנים, כאילו, עד שהם מכירים את השירים, ועד שהם שרים, ועד שזה, ולראות ככה את כל השחקנים שלנו, זה מעצים את השמחה מהניצחון, אתה מרגיש שזה הרבה יותר שלך, אתה מרגיש הרבה יותר מחובר, אתה מרגיש כאילו, עם משחק, אתה אומר, משחק דרוג גביע טוטו וזה, אבל כשאתה רואה את השחקנים ככה חוגגים איתך, ושרים איתך את השירים על ביתר והכל, זה הופך את זה להרבה יותר כיף, וכל הכבוד להם.
וזה באמת, כמו שאתה אומר, זה יוצא החוצה, כאילו אני ישבתי באחד המשחקים בטוטו, מאחורי ישבה אמא של חוזז, והיה את לתת את הכל.
זה שיר שלהם? זה של הפועל תל אביב? מה זה?
זה שיר שלהם, היא הייתה באלם.
מה זה שלהם?
שלנו, כאילו.
המנגינה, מאיפה המנגינה הזו?
והיא כאילו, ברגע שהיא הבינה שזה שלנו, התלהבה, זה מדבק, יש בזה משהו שהוא מאוד, מאוד חזק, וזה מקרין לקהל, מקרין לשחקנים, זה באמת משהו מאוד יפה. עם זאת, שוורצברג, אני רוצה לתת תינוף קטן, וזה...
לא יכול להיות.
קטן, פיצי.
נועם, תרשי.
כמעט, לא רואים. על התספורת של נדב נידם.
אופק שינה
תספורת. לא, אופק דווקא אני אוהב, תספורת נאה להחריד, יש לציין, גבר נאה, אבל של נדב נידם, הוא עשה שם איזה משהו לא ברור בשיער, תספורת קצת 80s, הוא נראה כזה כמו אנשים של...
צריך לומר לך, זה לא חדש.
לא,
הוא מתחזק את התספורת הזו יחסית.
לא, הוא קצת העריך, אתה יודע, הוא נראה כמו...
למעלה יש יותר שיער, אבל עדיין, הקו חיתוך של השיער הוא עדיין אותו
כאן. אז אני רוצה להגיד לך שחשבתי על זה עכשיו, וזה נראה כמו הראשים של האנשים של הלגו, שיש להם מעין תספורת כזאת קבועה. ככה זה נראה, אז אני מפה קריאה נרגשת. נדב, אני אתן לך את המספר של הספר שלי, דודי, הוא באמת עושה עבודה נהדרת. אצל דודי ברחוב רשי. תשמע, איש באמת מרגש.
רשי איפה של לשכת גיוס?
לא, רשי בתל אביב.
רשי בסבלט עכשיו.
רשי בתל אביב, אתם מתכוונים.
כן, בדיוק.
הבנתי, בוגדים.
יפה, ובבגידות אלה נסכם את הפינה הוקו האהובה, נצא להפסקה קצרה ונחזור. חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה, בעיקר סידורים, שירותים, קצת הגגים ותלונות על החופש הגדול.
תודה על האמת, עשית לנו סמטוחה.
אני עשיתי סמטוחה, אני לחצתי לכפתור של הסאונד לפני הסיום.
נתת את האות, יצאת להפסקה וחזרת.
בדיוק. הרמתי את הכדור ורצתי לנגוח. יפה. אז הגענו לשלב הזה בעונה, שאנחנו מתכוננים ליריבה הבאה, קצת כדורגל נדבר. והיריבה הראשונה שלנו היא אחת שפגשנו ממש לא מזמן, אויבתו הגרועה ביותר של אהוד שוורצברג, אלוהי, מכבי פתח תקווה. מה אנחנו יודעים על הקבוצה הלוזונית הזאת? לא יודע, אין לי כינוי, אין לי, לא...
ככה.
הוא לא במוכן. מכבי
פתח תקווה זו קבוצה שמאמן אותה, ונילם. זה קבוצה, מבחינת התכונות משחק שלה, לפחות מנסה ושואפת תמיד ללחוץ גבוה ולעמוד גבוה.
אני חושב ש... מאוד מאוד גבוה.
נכון, בני למה תמיד מנסה את זה, אני חושב שכמאצ'אפ לנו זה טוב. זה אומר שיש יותר שטחים למעלה ויותר אופציות להתקפות מעבר, אני חושב שזה משהו שזיו אויב.
ומי שחשש מהדבר הזה כשהוא ראה את זה בגביע הטוטו, צריך להבין עם איזה הרכב פתחנו בגביע הטוטו ועם איזה חוליית הגנה פתחנו במשחק הזה, כדי להבין למה העמידה מול הלחץ לא הייתה כל כך טובה.
נכון, אבל באופן כללי אנחנו קבוצה שמתמודדת יותר טוב עם לחץ גבוה מאשר עם קו הגנה נסוג. זה משהו שצריך לזכור. הם באמת, הם כל כדור חמש שיוצא הם עומדים שם כאילו ממש על הרחבה ומתחילים את הלחץ משם. לא צריך להתבייש לפעמים ש... שאם יש כמה דקות של מומנטום שלהם להעיף את הכדור, לא צריך להתבייש מזה, זה בסדר, זה דרך לשבור לחץ שזה, לא מההתחלה כמובן, אבל אם רואים שטיפה מסתבכים והמומנטום עובר אליהם, לעשות את זה. אני לא יודע מי יהיה למעלה לקבל את הכדורים הארוכים במקום ספינן, זו שאלה איך נעלה, אני מניח שהוא ינסה את סדריק חלוץ.
מעט מאוד כדורים ארוכים ראינו גם ככה.
לא, אני אומר, אבל אם יהיה לחץ גבוה שיצריך מאיתנו כדורים ארוכים, תהיה לנו קצת בעיה בשחקן הזה שיודע לקבל עם הגב ולעצור על החזה. אם בן הז'ובה לפתח ועשה את זה, אני לא יודע.
קשה לי להאמין שבן הז'ובה
לפתח. גם לי קשה להאמין.
אני רואה את, ככל הנראה, מה שאני מאמר עליו זה שאנחנו נראה את סדריק.
כן. נכון, למרות שאז גם הכנף זה שאלה מפתח בכנף.
או רויזמן. סביר בהחלט להניח שאו רויזמן נפתח, ואם לא, אז איתי זאדה, פחות או יותר זה מה ש... כאילו אין לך יותר מידה.
יכול להיות גם שזאדה יהיה חלוץ, אגב.
גם יכול להיות, גם יכול להיות.
בקיצור, כנראה שזה מה שנראה. מבחינת שחקנים, טוב, אין להם יותר מדי. השוער שלהם הוא לבקוביץ', הוא שוער טוב מאוד לדעתי. זאת אומרת, בלבל של השוערים הישראלים, לדעתי הוא בחלק העליון. נתן כמה עונות יפות מאוד בחדרה.
מי היה השוער שלהם עונה שעברה דרך אגב?
עמוס, דני עמוס.
נכון. ואיפה הוא עכשיו?
בלאומית איפשהו.
נס ציונה אולי?
חתם בנס ציונה, כן.
משהו כזה, אני לא בטוח. הוא שוער לדעתי די יציב. הגנה, ירדן כהן. הקפטן מגן.
מגן שמאל.
מגן שמאל, מוחמד אינדי, מגן ימין. אדר פוקס, שתרשיש מאוד אוהב.
כן, בלם חסון ונעל העין.
תוצר מחלקת הנוער שלהם?
כן, מהצעירים שלהם. יש שם את האדלי ה...
האדלי מאלי אקספרס.
כן, אדלי מאלי אקספרס.
אדלי הו.
אדלי הו. אדלי הו. מויזה קטן, מה נקרא?
מויזה קטן.
כן.
מי זה מויזה גדול?
אנא ערף.
זהו, באמצע יש להם, יש להם את מאור לוי באמצע, שמושל ממכבי חיפה, הבן של תומר לוי.
אני פחות...
לא ראיתי ממנו יותר מדי עד עכשיו, אבל יש עליו דיבורים משהו.
העולם לא ראה ממנו יותר
מדי. ג'אבר היה מצוין.
איברהים ג'אבר היה טוב נגדנו, נכון?
הוא נראה ממש טוב, הזר הזה שהם הביאו, ג'אבר ממש הרשים אותי, גם במה שראיתי במשחק שלהם מול מכבי חיפה.
השחקן הכי טוב שם לדעתי זה עידן טוקלומטי.
אין ספק.
לפחות מבחינת פוטנציאל וכישרון, הוא שחקן שאתה רואה, יש לו דריבל, יש לו סיומת, יש לו מהירות, צריך להיזהר ממנו.
אני... הוא שחק...
מה?
כנף.
כן, כן, אבל...
שחק חצי כנף, חצי חלוץ, כן. תלוי מי יפתח שם, תלוי אם בן חיים פותח, תלוי אם בן סער פותח.
אני חייב להגיד על העניין
של עידן טוקלומטי. יש להם גם זר חלוץ. כן. הגינדו הזה.
כן.
והם הביאו זר חדש עכשיו, שיכול להיות ששותף, אם הוא יעבור בקרה, ג'רד קאסה. כנף מלימסול או משהו כזה. גם כן, נראה מפריד, נראה חסון, ומהסוג שאוכשטיין אוהב, בואו נגיד ככה.
זה כבר מפחיד. אז זהו, אז מטוקולמטי הייתי מאוד 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 נזהר.
כן, אני חייב להזכיר שגם העניין הזה של עידן טוקולמטי, כמו איך שאנחנו מתייחסים לסגל שלנו, העניין הצעירים, גם הוא... לא מעט עושה טעויון. כלומר, הוא כן יכול לעשות פעולות מאוד מאוד מוצלחות. נכון. הוא יכול לעשות פעולות התקפיות מאוד מאוד מוצלחות, אבל מצד שני הוא גם יכול לעשות החזרת כדור מסוכנת,
כן, גם הקבלת החלטות שלו היא עדיין לא שם.
בדיוק, זה כאילו גם מהצד הזה אנחנו צריכים להבין שגם משם יכולות לבוא הזדמנויות. מצד אחד כן צריך להיות מאוד מאוד עירניים לגבי היכולות התקפיות שלו, מצד שני גם צריך לשים לב שלחץ אפקטיבי עליו ואולי להוציא אותו ככה מהמשחק ואתה תקבל ממנו דברים שיועילו לך.
הוא משחק בצד שמאל?
בצד שמאל, זה מה שראינו עד עכשיו.
אז לפחות יש לו מאצ'אפ מול אחד המגנים הטובים בליגה.
אנחנו מקווים. אתה עוד לא יודע איפה יאו משחק.
זהו, אנחנו יודעים לגבי עמדת המגן השמאלי, מה המצב של אופק נדיר.
אני חושב שאופק נדיר אמור להיות קשיר, האמת, אני לא יודע. לא יודע.
ויש גם אחלה ספסל, יש טל בן חיים מביא הרבה ניסיון מהספסל, יש לך את
אנס
מחמיד, הולך לרימץ' עם יאו, לדעתי יאו יחסל אותו.
עד עכשיו בשלב הבתים, זה מה ש... ניצח להם משחקים.
נכון.
העניין הזה... תשמע, טל בן חיים, כשהוא עלה במשחק מולנו, איך שראיתי אותו עולה, איך שהוא התחיל לשחק, ורמת המחויבות שלו למשחק, רמת האינטנסיביות שלו, אמרתי לחבר'ה ביציע, תראו איך טל בן חיים עלה, מחויב ב-100%, והוא באמת שיחק ונתן את כל כולו, וזה שחקן שבהחלט צריך להסתער ממנו כשהוא עולה מהספסל.
נראה לי עבר יפה את הטרנספורמציה לאיזה סופר סאב כזה,
כן, כן, הוא לגמרי מבין את המקום שלו, ועולה...
30 דקות חזקות, וזה...
כל מה שזה עלה זה 2 מיליון יורו לספרטה פראג, והמכבי פתח תקווה קיבלה סופר סאב.
תשמע, עם כל הצער שבדבר... יש משהו במכבי פתח תקווה, היכולת שלהם לנהל קבוצה עם כל המשמש הזה של שחקנים צעירים ושחקנים שגדלים במועדון וזרים ושחקנים ותיקים, כמו בן סער שגם הוא נתן את שלו בגביע הטוטו, וכמו טל בן חיים, ולמצוא להם את המקום שלהם והם סבבה עם לעלות מהספסל. היכולת של מכבי פתח תקווה לנהל את הקבוצה בצורה הזו זה משהו שעם כל הצער שבדבר קשה לי בכל, אתה יודע, קבוצות המרכז טבלה תחתית בליגת העל, למצוא קבוצה שעושה את זה טוב כמוה.
לא, יש להם, מה ששלהם שלהם, הם יודעים, יש להם מחלקת נוער מצוינת, הם יודעים להוציא כוכבים החוצה, יודעים לעשות את המחירות, ויודעים לשמור כאילו בדיוק על מה שאמרת, כששחקנים חוזרים לשם, או שמגיעים לשם כדי לקבל, לא יודע, second chance, הם עושים את זה ועושים את זה טוב.
דיברנו אבל...
יש להם גם את אריאל אוגסי.
נכון, חתם עכשיו על חוזה חדש.
אני חייב להגיד שאריאל אוגסי של אליפות אירופה, באמת היה אחד השחקנים הכי מרשימים שראינו.
היה שתי לוגסי, היה ידין והיה אריאל.
לא, לא, אריאל, אני מסכים עם שואם, הוא תחבולן כזה.
אבל ראשון צודק נגדנו, אבל הוא היה קצת פחות טוב.
לא רק נגדנו, גם באליפות העולם.
מדברים פה על שחקן בן 19.
גם באליפות העולם אבל, גם באליפות העולם הוא היה אחד השחקנים החלשים של נבחרת ישראל. אני הרבה פעמים לא הבנתי למה הוא ממשיך לקבל את הקרדיט בעמדה הזאת.
כרגע הבטחת שהוא יכבוש נגדנו בעצם.
טוב, בסדר, אני מקבל את זה.
לא משנה, אני חושב שהוא...
קודם כל נבחרת ישראל, מעל הכל. ישראל, מלחמה?
ישראל, מלחמה?
יפה,
אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר. באמת, יש לו... ברור שהוא עוד לא כאילו איזה שחקן מוביל ויציב והכל, אבל יש לו כישרון. רואים שיש לו ברגליים. כן, פיזית הוא רחוק מלהיות זה, אבל יש לו כישרון ברגליים. יכול לעלות שם מה לעשות בלגן אצלנו.
אבל תראה מה היה מעמדו. מה היה המעמד שלו אחרי אליפות אירופה, ותראה מה המעמדו אחרי המונדיאליטו. שים לב איזה שחקני כנף הפכו להיות שם דבר, בזמן שהוא נשאר תקוע, כי מה לעשות, היכולת שלו פתאום הייתה פחות טובה.
רגע, אני רוצה לקחת אותנו דווקא לקישור שלנו, כי דיברנו על ההתקפה שלנו, אבל בקישור שלנו יש כמה שחקנים שיכולים לפתוח. במשחק האחרון הוואקה למשל לא פתח,
שזה בושה וחרפה. אז רגע, אתה פותח בדרבי בלי הוואקה, עזוב איך שהוא עלה במחצית השנייה שהוא היה הרבה פחות טוב, הרבה פחות טוב, אבל הוואקה צריך לפתוח בדרבי.
אז עם מי אתה פותח עכשיו?
תראה, אני חייב להגיד לך שמשלישיית הקישור שלנו כרגע, יחד עם גביע הטוטו, יחד עם משחק הדרבי שהוא גם חלק מגביע הטוטו, נדב נידם הוא כרגע השחקן שמספק הכי הרבה סחורה, משלישיית הקישור. כרגע אופק קצת חסר לי, קצת חסר לי, הוא הולך לאיבוד יותר מדי דקות במשחק.
אתה לא יכול לשחק בלי אופק.
ומצד שני, אתה גם לא יכול לשחק עם אלטמן, שגם אלטמן עושה טעויות, אבל אני לא רואה מישהו אחר בקבוצה, אולי למעט נדב נידם, אם אתה מזיז את הדברים.
אלטמן ששחק.
אז אתה מסתכל על זה ככה, אז אני מבחינתי, אם אני צריך לבחור את שלישיית הקישור שלי למשחק הזה, אז אני עולה עם נדב נידם, על התפקיד של אלטמן, על התפקיד של אלטמן, וראינו את זה נגיד נגד הפועל פתח תקווה, על התפקיד של אלטמן, עם הוואקה ואופק, אבל אני לא שלם עם זה ב-100%, כי מצד שני אני אומר שאם אלטמן נכנס לעניינים, והוא חד, והוא 100% בתוך המשחק, והדברים מתחברים לו, אז הוא, לדעתי, השש
הכי. אז אני שם, אני מתחבר למה שאתה אומר, אבל יותר לאיך שסיימת את זה, אני חושב שראינו בעונה שעברה שאלטמן, כשנותנים לו לרוץ, וכשהוא צובר את הביטחון, הוא שחקן מצוין, והוא סוג של עמדה שאין לנו כל כך. כאילו, נידם טיפה יותר קדמי, יותר השמונה כזה, אם קוראים לזה, ואני מוכן לסבול משחק או שניים של טעויות של אלטמן בשביל להרוויח אותו למשך העונה, ובגלל זה אני חושב שצריך אותו וצריך את אופק הקדמי בשלישייה הזאת, ובאמצע נידם או אבקה, לא יודע, שילחמו ביניהם, מי שיותר טוב באימוני, מי שזה, מי שלא יהיה טוב שיצא במחצית ויתחלף.
אבל תראה,
ושניהם טובים, זה באסה, כן?
שניהם טובים, אבקה יודע לקום מהספסל.
בדרבי הוא לא עשה את זה טוב.
בדרבי הוא לא עשה את זה טוב, אבל אני לא זוכר משחק שבו נידם עלה מהספסל, והיה... זה דרוש משהו אחר, אבל...
אני דווקא זוכר. אני חושב שזה היה ב-2-2 נגד הפועל חיפה. נידם עלה מהספסל והיה מצוין במחצית השנייה. אני לא זוכר אם הוא עלה מהספסל, אבל בכל מקרה במחצית השנייה הוא היה מצוין. אבל זה שתי שחקנים שונים. הוואקה, ואנחנו רואים את זה הרבה במשחקים. החשיבות של הלחץ הגבוה, ואין שחקן שעושה לחץ גבוה נהדר כמו הוואקה, ומהדברים האלה אתה מרוויח את הטעויות של ההגנה, ויוצא למתפרצות מפתיעות, והוואקה יודע לעשות את הדבר הזה טוב מאוד, ואני חושב שאנחנו צריכים את הוואקה, אנחנו צריכים את הוואקה שם, כי הוואקה מכניס מימד נוסף למשחק שלנו, ושונה משאר שחקני הקישור, אף אחד בקישור לא יודע לעשות את מה שהוואקה יודע לעשות.
עכשיו אפשר, דיברנו על זה, באמת שאתה מדבר על זה עכשיו, דיברנו על זה בתחילת הפוד, שאולי, אולי, שווה לנסות לשחק עם אופק 9 מזויף. ואז אתה משחק...
עם אופק? לא, לא. עם אופק, אופק לא הפוך, זה. אופק צריך להיות השחקן שה9 מזויף מפנה לו את השטח, והוא רץ פנימה לשטח שמתפנה.
יכול להיות, אני סתם...
אופק הוא בוקס טו בוקס, אתה לא יכול לקחת לו ולשים אותו בבוקס אחד, זה קצת בעייתי.
זה אומר לא לסגור אותו בקופסה.
בדיוק, אבל אני מתחבר אליכם, אני חושב שזה לא ברור. אני חושב שיש לנו ארבעה שחקנים שמתחרים בשלוש עמדות קישור, וארבעתם טובים מאוד, יכולים לשחק את התפקידים, והם באמת שונים מאוד באטריביוטס שלהם, שונים ביכולות, וזה באמת מאפשר לנו גמישות מסוימת, אבל זה גם עושה לנו חתיכת כאב ראש, כי הייתי שמח אם למשל נידם היה יכול להיות השש, כמו שאתה אומר שום, אבל אז אתה מאבד את אולי היכולת הכי חזקה של אלטמן, שזה להיות החוליה האחורית בקישור, ונידם אני לא כזה סומך עליו בתור החוליה האחורית, אז שוב, לכל אחד יש את הפלוסים והמינוסים שלו, ואנחנו נצטרך למצוא את האיזון הזה בעונה. אני לא יודע, אני בתחושה שלי הולך יותר עם שוורצברג, כי זה מה שעבד עד עכשיו, ואולי זה מה שימשיך לעבוד.
אני אתעכב על נידם, ואני אגיד שהסיבה שאני בכלל, כי בסוף הדעה שלכם היא שהוואקה ונידם צריכים להילחם על מקומם בהרכב, ואני מסתכל על הכדורגל של הפועל ירושלים והמשחק הזה שמתעקש על השלישיית קישור, וראינו את זה, והרבה טרוניות הגיעו מהיציע על זה שאנחנו עוד פעם מחזירים כדור לאחור. הסיבה שאנחנו מחזירים כדור לאחור, כי אנחנו מחפשים את התבנית משחק שלנו, ואנחנו מחפשים את הדרך שלנו להתקפה דרך שלישיית הקישור. וכל עוד זה לא מתאפשר, אנחנו ממשיכים להניע כדור. ואני חושב שבשלישיית קישור, ומה שראינו עד עכשיו בגביע הטוטו, השחקן עם הכי הרבה תעוזה, והשחקן שמצליח לשבור תבניות הגנה של קבוצות אחרות, בפעולות יותר אמיצות, זה נדב נידם. בגלל זה, אני... קצת חושב שנדב נידם צריך לפתוח במשחק הזה. כאילו, אני אומר קודם נדב נידם, ואז צריך לחשוב איפה אלטמן, איפה אופק, איפה...
אתה אומר גם קודם הוואקה.
אני חושב שגם הוואקה, אני אמרתי, אני חושב שנידה, הוואקה ואופק צריכים לפתוח.
אבל נידה...
מצד שני, קשה לי כאילו להשאיר את אופק, את תומר בחוץ, אבל עדיין.
לא, אבל נידה גם הסיבה שהוא נמצא איפה שאתה אומר שהוא ומחלק את המסירות האלה, זה כי הוא יכול להיות, כי אלטמן נותן לו את האוויר להיות טיפה יותר קדימה. הוא כנראה לא יהיה ככה חופשי אם הוא יהיה שש.
הוא עשה את זה נגד הפועל פתח תקווה. הוא עשה את זה נגד הפועל פתח תקווה. כאילו, הפועל פתח תקווה זה עדיין לא דוגמה לקבוצה שתפסה על עצמה, אבל... סליחה, סליחה. תראה איפה אני, במשרד של הספונסרים.
אני פה יורד, חווים לנו את הוער הזה.
אבל, כן, תשמע, אני חושב שלגבי הקישור אנחנו נהיה חלוקים, אין מה לעשות, ואנחנו נצטרך לראות איך הדברים מתאווים, העונה עוד היא עונה ארוכה. מה שברור, אני חושב, לכל יושבי הפאנל פה היום, שלצד בצ'ו, גלאזר חייב לשחק, חייב לפתוח.
חד משמעית.
כן, הכי טוב שיש לנו, ואם זה צריך
לעלות. ועם אופק נדיר קשיר, הוא צריך לפתוח מגן שמאלי, ויהו צריך לפתוח מגן ימין.
חד משמעית. תרשיש חושב שנדב זמיר צריך להיות השוער, אגב.
אני בטוח.
אולי במשותפת. לא דיברנו על גולן בני, אגב, שוורצברג.
וואו, איך לא.
היה נראה טוב מאוד.
ראיתם איזה גניבה?
גניבה חבל על הזמן.
אתה מבין, זה היה הנידוניה של שוורצברג, שהוא הביא ככה, לא רק שנהיה ספונסרים, קבלו, אני מביא לכם שחקן פגז, שבהפועל ירושלים לא מבינים מה יש להם ביד.
הפוך, אמרתי, אין בעיה, תנו ספונסר להפועל פתח תקווה, קחו מאיתנו, קחו אותו.
איך מסכן, איך קוראים לו, חביב, הדביק לו גול שבסוף שחקן אחר שם, וזה, אתמול לא ראיתם? התקציב, היה משחק שלהם, סליחה, הייתם
בודבר. לא יודע, אני ראיתי אותו בתמונות של החגיגות שער, אנחנו באמת, ליבנו יוצא למאזין קובי מלמד, האיש והפודקאסט הכי אחד המצליחים בארץ, אנחנו באמת מצטערים ש...
חביבו.
סגנו של דוב נבון יש.
מכה מתחת לחגורה.
שני רק לדוב נבון לצערנו. אבל כן, עם כל הצער שבדבר, נלצנו להגיד שלום לגולן בני. ולא נראה אותו
פורח עצום. מה, אתה ששמע, מה תזכור ממנו בעיקר?
את הגול שהוא יכניס לנו במשחק שנשחק מולם.
כן.
תשמע, אני רוצה לאחל לו בהצלחה רבה לחפש את עצמו בשוק העבודה. הוא לא תרבי חותם משמעותי, אני חושב שזה היה בדיחה קצת עצובה, אבל אתה יודע, מנסים, סבבה. בוא נגיד, הייתי מעדיף את גיל בני שישחק כדורגל מאשר את גולן בני, וזה אומר הכל.
אז בוא אני אגיד לך, שבאפול ירושלים הוא שיחק בעמדות שהם לא. הוא שיחק בכנף, הוא שיחק מגן, נגד מכבי חיפה, כל מיני דברים שהם לא העמדה הטבעית שלו.
העמדה הטבעית שלו זה על הספסל, יקב.
ספסל האקדמיה.
ספסל הלימודים.
הקרמה הרעש שטרשיש מוסיף להפועל ירושלים.
אני חייב להגיד...
טוב שהוא לא קיבל דקות בשוער, כל עמדה ניסו אותו, נו, זה לא הצליח בשום מקום.
אני באמת חייב להגיד שלצערי הגול שהוא זכור לי אוהד, כן? אנחנו לא נזכיר את שמו. שחגג ביציאה שלנו גול של הקבוצה היריבה, אנחנו לא נזכיר את שם האוהד, אני לא יודע אם עולה לכם.
עולה לי, בטח שעולה.
יודע, סבבה. כן, כן.
משהו שמתחרס עם נין.
כן, כן.
שמוק שחגג,
נין. שמוק נין, בדיוק. שחגג שער של הקבוצה היריבה
של שחקן פוקר לכאורה.
של שחקן שהוא, כן, שהוא מחבב. כנראה שזה מה שיקרה כשגולן בני ייתן לנו את הגול. אני אחגוג לך בפרצוף, אדון תרשיש.
תחגוג לי, אין מה לעשות.
חס וחלילה, איך אני אוכל לחגוג? אבל בסדר. הצהרה חסרת כל אחריות שלי. חסרת כל אחריות.
יפה. אז אם אין לאף אחד עוד מה להוסיף על הקבוצה...
יש לי מלא להוסיף.
אז יאללה, דבר.
לא, כשמדברים על הפועל אפשר לדבר
בו. כן, אפשר עוד הרבה.
אז אפשר...
תניח לי את האוטרו.
בונה, תלדו, מחק אותנו.
לא, חשבתי שכן.
מחק אותנו, בונה, שם לנו...
לא הבנתי את הרמז.
שים לי את האוטרו.
אתה יודע שאני בא לטלדו לקפה, אז הוא שם לי את זה שאני כדאי לי ללכת הביתה, אז הוא ישר שם לי את האוטרו.
כן.
שים לי את האוטו, אני לוקח את ההנחיה עליי.
יפה.
אז אני קודם כל רוצה להגיד, מטעם הפודקאסטמון, על כל גזרותיו, על הגזרה הרצליאנית, על הגזרה התל אביבית, ובטח ובטח על הגזרה הירושלמית,
החלשה.
הפוד רוצה להצדיע ולתת הרבה הרבה כבוד לאיש שלא הרבה יודעים, אבל את הגלגול הנוכחי, האיש שהניע והביא את מה שאתם שומעים עכשיו, והביא את זה למצב שאתם שומעים עכשיו, זה בעצם האיש והגנה, הגנה ופסטות, טל דורון. ולצער הפודקאסט, ולצער המאזינים, ולצערה של הקהילה של הפועל ירושלים, אנחנו נאלצים לוותר עליו, ולהגיד לו שלום, ולתת לו את ברכת הדרך שהוא נוסע שם
השלב במרמורק שלו.
לבריטניה, למי שהחזיקו מנדט פה על האדמה הזאת.
על כל הנוער שלנו הולך למרמורק לדיוויד ברמן. זה מעניין, נדבר על זה מתישהו. אתם תדברו, אני לא.
אתה הרסת כרגע את ההצדעה.
אני, כי אני נבוך.
את ההצדעה אליך.
אני נבוך מכל הסופרלטיבים האלה.
אז סטלטו.
ריגשת אותי מאוד שם.
צא לדרך. איזה קבוצה אתה אוהד שם באי הבריטי?
באי הבריטי, בעיקרון אני אוהד את ניוקאסל. אני אוהד אותה עוד לפני כל עידן הכסף הסעודי.
לא בושה, לא כולם, כמו כולם. אני אוהד אותה
מנגיד. לא, נגיד,
תרשי שיודע. מה שאתה אוהד אותם? רגע, רגע.
יודע היטב.
אני אוהד אותה, אחי, אתה אוהד ארסנל כביכול.
אני אמרתי שאני, אי פעם אמרתי על גלי הפודקאסט, אני אוהד ארסנל.
בגלל כל ההצלחה הזאת וכל הכסף הזה, אני מחפש את דרכי, זה זר לי הדבר הזה. ובגלל שגם ניוקאסל רחוקה, נמצא איזה לייטון אוריינט ליג 2 כזה.
בדיוק, זה מהחבר'ה שלנו שהיו ב...
כן, כן, כן. כמעט מצאנו דירה שם 10 דקות מהזה, אבל לא בחרו בנו כדיירים.
בושה וחרפה. מי זה? תדבר איתי.
עכשיו יש בעלת בית יהודייה, זה כבר טוב.
יש לי קרוב משפחה, עורך דין שם בלונדון. אני יכול לסדר לך את העניינים.
תודה שום, זה היה מרגש, ואני מאוד אוהב את הפוד, אני מאוד אוהב לעשות את זה.
הפוד אוהב אותך גם.
היה כיף, ואני יודע שאני אחזור לפה, ואני מחכה שתוציאו אפילו עוד יותר פרקים, כי זאת דרך מדהימה להישאר חשוף למה שקורה במועדון, ואני לא עוזב אתכם בקבוצת וואטסאפ או משהו, אז הכל טוב.
חכה, חכה.
אולי אתה לא עוזב, יכולים להסיף אותך.
זהו, בדיוק. בוא נראה, הוא יוצא לי בהצהרות.
כן, גם הבאנו, כאילו...
גם גולן בני אמר, אני לא עוזב.
זהו, רצה להישאר להילחם על דקות משחק.
מה זה, טסנו אותו במטוס לפולין.
וואו, לא חשבתי. תודה רבה.
במקום סדריק, במקום דון סדריק.
אתה מבין? איזה בדיחה. נתת לו מקום בחינם.
לזכור את המועדון. איך המועדון הזה פתוח? לזכור את המועדון.
אמרו לו,
צא למחנה בפולין. בסוף בפועל פתח תקווה, זה בסדר ששילמנו עליו.
קבוצה אחות, נכון?
איפה אתה יושב? איזה אכסניה מארחת אותך, תן כבוד.
תענוג.
אמרו לו, רצו לקחת אותו למחנה בפולין, פשוט תתבלבלו במחנה. הוא לא היה מרוכז מספיק.
אוף שאני אעריך.
חברים, מה שנקרא, בואו נרחוס את החולצה הזאת. בואו נטוס מפה.
לא, אני דוחה את הסוף.
טלדו מסכן.
כן. אחלה פוד, תמשיכו. כיף. יאללה, הפועל.
רגע, תגיד שלום לפועל.
נכון, נקפל.
הוא לא רוצה, הוא נפרד רק מעצמו. זהו, כאילו, אמר שלום.
אתם לא שווים כלום בלי זה. תודה רבה לאורח הרוח החיה מאחורי הפוד, הבחור הירושלמי, האיש.
עד המוות.
ושועם רוטנברג הפועל. שועם רוטנברג הפועל.
שולם עליכם, תודה רבה.
תודה רבה לספונסר של הפועל פתח תקווה ולילד לא אהוד אך חביב מאוד שוורצברג אהוד
פתח תקווה של הפועל
ולאיש והתינופים הדוקטור מהקרמל הפוסט דוקטור מהקרמל נועם תרשיש
תודה טלדו
בפעם האחרונה לשנה זו אני הייתי טלדו יאללה הפועל
תודה רבה טלדו
יאללה הפועל.
יאללה הפועל. טלדורון, טלדורון, הגנה ופסטו טלדורון, 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 שונא לבוא לפה.